טוב, בעזרת השם, השם יחוס ושבח ושכינתה, הכנתי לכם חוברת קטנה לכבוד חג הפסח, ושהיא מרכזת כמה רבדים בנושא חג. אנחנו בעזרת השם נתקדם, כמובן שאם ישנן שאלות אז אפשר לשאול במשך השיעור. החינוך העיקרי שלנו לאמונה הוא יציאת מצרים. יש להבין את המשמעות של יציאת מצרים לעומק. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים לנושא הזה ברצינות מרובה, כיוון שמדובר ב-DNA הפנימי ביותר של עם ישראל. לא במובן ההיסטורי בלבד כמובן, אני עוסק כאן ברובד הפוטנציאלי שיש לעם ישראל לצאת מחוקי הטבע כדי לגלות חוקים עליונים יותר. כלומר, תפיסתה של מצרים אינה תפיסה גיאוגרפית בלבד, אלא תפיסה מהותית, מנטלית, של סגירה, של כלא, בתוך חוקי הטבע, הקשורים כמובן לזמן, למקום ולנפש. במילים פשוטות, מצרים היא האנטיתזה של ישראל. ישנם שני קצוות בעולם, ישראל ומצרים. ישראל הוא האלמנט המסוגל לגלות את הערכים שהם מעל לחוקיות הטבעית, ומצרים כלואה בתוך החוקיות הטבעית. כששני האלמנטים האלה נפגשים, ישנה פוריות. האחד מפרה את השני, וגם מצרים מפרה את ישראל, במובן שנכנסנו לשם כדי לראות שאנחנו מסוגלים לשאת משם. אין כלא יותר גדול ממצרים, מצרים כולה נקראת בית עבדים, ואין חירות יותר גדולה מישראל. ולכן ישנה בעצם תוצאה על ידי המפגש הזה, שפשוט ישראל מוכיחים לעולם כולו שיש כאן זהות מיוחדת שנקראת ישראל, שמסוגלת בגלל היותה מי שהיא, ונבחרת על ידי בורא העולם, להיות בעצם מעבר לחוקיות הטבעית הקשורה בשם אלוהים. מצרים זה שם אלוהים, עם ישראל זה שם הוויה. שם אלוהים ברבים, פירושו פרטים, פירושו טבע, הטבע, כמו שדורשים חז"ל בגמטריה. ולכן פרעו אינו יכול להשיג את שם הוויה. לא ידעתי את י' כבבקה. ולכן אני לא יכול להוציא ממני דבר שלא נמצא בתוך ה-DNA שלי. לכן גם את ישראל לא אשלח. כי ישראל הוא שם הוויה. איך אתם רוצים שאני אוציא את שם הוויה מתוך שם אלוהים? ועם ישראל בעצם, למה הוא נכנס למצרים? כדי להוכיח שאדוני הוא האלוהים. אין עוד מלבדו. כל המשחק הזה במרכאות כפולות הוא כדי להוכיח ששם הוויה שולט בשם אלוהים, כלומר שהוא מהווה את כל היש ואת כל הפרטים ואת כל הריבוי בעולם. ולכן היציאה מתוך כלא הטבע הוא בעצם ההוכחה הברורה ביותר שנוצר כאן עם שהוא מייצג, הוא דוברו של יודקה ורקה. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי אומר, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אבל מה? כמי שהמוציא את בני ישראל ממצרים. זה מה שאתה מאמין? כן. אומר רבי יהודה הלוי, זאת בעצם הנקודה המרכזית. אם אתה לא מבין שכשאתה אומר זכר ליציאת מצרים, אתה מכוון על הדבר הזה ספציפית, ואתה מתייחס אל הקדוש ברוך הוא כאל, מה שאנחנו שומעים כל הזמן, בורא העולם, הפכת לבן אדם דתי, שלא מבין בעצם את התוכן הפנימי הראשוני של עם ישראל. תשימו לב, אנחנו כמעט אף פעם לא מזכירים את הקדוש ברוך הוא כבורא העולם. אלא שזה פועל יוצא ומובן רטרואקטיבית ממה? מיציאת מצרים. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ככה הקדוש ברוך הוא מנגיש את זהותו האלוהית בפני העולם הזה. יציאת מצרים פירושה להוציא את מצרים מישראל. מצרים 380 בגמטריה, ישראל 541 בגמטריה, ההפרש הוא שם קסה, 161. מה זה המספר הזה? שם קסה, סוד שם אקיה במילוי יודין, א', כ', י', כ', כמו שאתם רואים כאן. זאת אומרת שכשאנחנו ניגשים לשם הזה, שם קסה, 161, פירושו של דבר שהשם הזה הוא ההפרש בין מה שמצרים מייצגת בעולם ובין מה שישראל מייצגים בעולם. כלומר שהשם הזה הוא בעצם התיקון, ולכן הקדוש ברוך הוא מופיע שם באהיה אשר אהיה, שזה בעצם הווה מתמשך. אהיה איתכם בגלות ובגאולה הזאת, כשם שאהיה איתכם בגלויות האחרות ובכל הגלויות והגאולות כולן. המספר הרב והגדול ביותר המתקבל ממילוי שם אקיה, זה המילוי ביודין. מבחינת הדעת העליון, שהוא עיקר ההמתקת הדינים בשורשם, להמתיק את כל הדינים מישראל ולהמשיך עליהם רחמים גדולים ממוזגים. זה בעצם התיקון של השם הזה, ולכן הוא באחוריי. זאת אומרת שהוא מדרגה שהיא באה כדי לגלות את הרובד התחתון שממנו יכולנו לצאת. עד הנקודה העליונה שהיא רמוזה באות י'. זאת אומרת, יש כאן מנגנון סודי ביותר שאנחנו צריכים לשחזר כל רגע מחדש, ולא כזיכרון היסטורי של אירוע שהתרחש לפני 3,000 שנה, אלא יש כאן מנגנון שאני חוזר עליו כל יום, בכל קידוש, בכל תפילה, שאני מזכיר בעצם את התופעה הזאת, כי זו תופעה, של אפשרות לפרוץ את גדרי הטבע. במילים שלנו, שום דבר לא סופי ולא סגור בפני האדם. מישראל. ואם האדם מישראל, אתם קרואים אדם, יכול למצרים, יכול לעבור את פרעה, יכול לחצות את הים, יכול לקרוע מציאות סופית, יכול לצאת מההצטגננות שלו, ולהוליד ילדים למרות שלפי המזל אי אפשר לעשות זאת, להוליד ילדים בגיל 100 ואישה בגיל 90, זה בגלל שאנחנו קשורים ליציאה מן החוק. זה הסוף של הישראל הראשון, זכרו, יצחק, שמוכיח ששום דבר לא עומד בפני עם ישראל, הכל אפשרי. כי אנחנו מייצגים את שם הוויה, השולט על הכל, יכול על הכל, בעל הכוחות כולם, בעל היכולת כולה. שום דבר לא עומד בפני רצונו יתברך. כיוון שאנחנו מייצגים את רצונו יתברך, אנחנו חוצים בעצם את כל המנגנונים הקולעים. ולכן אנחנו עדיין כאן. כי אנחנו בעצם העם השייך לנצח. הייתה שאלה של...
שרציתי לשאול אם יש חידוש. מה החידוש? אם כבר אנחנו אומרים שיש יציאה מהחוק ביצחק, אז מה החידוש ביציאת מצרים?
פשוט מאוד. עכשיו אנחנו מדברים באומה הכוללת, ולא לשכוח שיצחק בעצמו הוא לא הכל, חלק. כי ביצחק, ולא כל יצחק, יקרא לך זרע. זאת אומרת שגם יצחק צריך ברור. כשמופיעים כבר השלבים המתקדמים בהיסטוריה, ועם ישראל מופיע, הבירור מבחינה אנושית כבר אינו. מתחילים עכשיו בירורים אחרים של ניקיון פנימי. אבל זה לא שצריך להוציא עוד חלק מעם ישראל שלא שייך. בסדר? אז גילוי האומה זה החידוש. כן.
מה שניבלתי מבחריך שישראל זה השמונה בתוך השבע.
נכון. בסדר, זה מעבר לעולם הזה. ולכן כל תינוק שנולד, מקשרים אותו מיד לרובד השמיני הזה, כי משם הוא בא.
עכשיו
נהחלה
כשהאדם
הראשון
נולד, הוא נולד שם הוויה.
לא אמרתי את זה.
טוב, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במחשבה תחילה לפי הדין.
נכון.
ובסופו של דבר אנחנו חוזרים על הדין הזה.
כן.
אז אנחנו לא חוזרים על שם הוויה, אנחנו חוזרים על שם אלוקי, אלוקי זה
ה... לא, כי אתה חוזר רק לנקודת הבריאה עצמה, אבל הרעיון של הבריאה זה מעל לשם אלוהים. אלוהים זה האקט, הבורא. כלומר, כשאני נכנס עכשיו לפרטים ואני עושה משהו, אני בונה מידות, זה שם אלוהים. אבל המחשבה שקדמה לזה, זה רק השפעה אינסופית. זה למעלה מאותן גבולות. כן?
השם קרסה נכנס
למצרים? כן. זה ההפרש.
זה ישראל
מתוקן. בסדר? שמסוגל להבין את האהיה הזה. מה זה אהיה? אומרים בקבלה שאהיה זה שם הוויה. בסדר? אז אנחנו אומרים הוא יהיה, והוא אומר על עצמו אני אהיה. והכל הוא שם הוויה, להיות. בסדר? ביציאת מצרים נעשה בירורו של עם ישראל. הנה הנקודה. מבין כל העמים. אם זה היה בעצם שווה לכולם, כולם היו באותו מעמד, באותו פוטנציאל, כולם היו יוצאים, שהרי מצרים כולה נקראת בית עבדים. אבל כיוון שרק ישראל מסוגל לצאת משם, יש כאן בעצם החלטה אלוהית. אותו אני גואל, אותו אני רוצה, אותו בחרתי, לאותו עם כיוונתי כשבראתי את העולם. זאת אומרת, יש כאן הוכחה של בחירה אלוהית בעם ישראל, ולכן הוא מברר אותנו מבין העבדים האחרים, שיש מכל מיני מקומות שם במצרים. בנקודת הזמן הזה, הובדל עם ישראל מבין האומות. זאת הוכחה שאנחנו הובדלנו כבר מהמחשבה. עכשיו זה רק הוכחה פרקטית של יישום הדבר הזה. באותה שעה התבררה סגולתו להיות המוליך של אור השם בקרב האנושות, ובזה בלטה קדושתו שהייתה בו. אבל עכשיו היא יצאה לפועל. עכשיו רואים אותה. עכשיו רואים שהבורא משתווה לסוג הזה של האנושות, לקבוצה האנושית הזאת. רק מי שבגובה האלוהי יכול בעצם להיות קשור, כיוון שהוא התברך שמו החופש הגדול, החירות האינסופית. בעולם הזה מי שמשתווה לצורתו, גם הוא נקרא בעצם חירותי, חופשי. ועם ישראל הוא עם החופש האמיתי. אל תקרא חרות אלא חירות. אנחנו חירותיים מאוד בשורש, אנחנו גאולים בשורש, גאולי אדוני. כך נקראים אנחנו. לא בגלל שהוא גאל אותנו, להפוך. בגלל שאנחנו גאולים, אז הוא גואל אותנו מייצר. כי אנחנו בשורש שלנו כאלה, אז אנחנו לא יכולים לסבול מנגנון הפוך. ולכן עבד עברי זה דבר שהוא אנטי טבעי. זה לא יכול להיות. לכן הוא חייב לצאת לחופשי. ליל הסדר מבליט בנו את התכונה הגאולית הזאת, השייכת לנו במולד. נולדנו גאולים, גאולי אדוני, ולכן אשר גאלם מיד שר. לא מיד מצרים, אלא מיד כל מה שמצר, כל מה שסוגר. ואנחנו בעצם רצים, הפוך שר וקבל רץ. אותו דבר עם יוסף הצדיק, ויריצוהו מן הבור. הוא היה במסור והוא יצא למרוץ. כי אנחנו רצים, כי אנחנו רוצים, כי אנחנו מגלים את ריצתו של הבורא, את רצונו של הבורא. לכן, בליל השימורים, יוסף החירות הסגולית שלנו כאומה בולטת. ומעוררת בקרבנו את הפוטנציאל הנבואי השייך לנו בעצם. מה הקשר עכשיו לנבואה? כי זה בדיוק העניין. מי שמסוגל לנבא הוא מי שמסוגל לשמוע את הכל שהוא מעבר למסך העולמי, הסוגר, החונק. אי אפשר לנבא אם אתה לא מעבר לגבול הזה. בגבול הזה אתה לא יכול אפילו לחוש ולחיות את המדרגה הנבואית האלוהית, כי אתה קלו בתוך מנגנון של פחד, בתוך מנגנון של סער. לא בכדי אי אפשר לנבא בלי שמחה. למה? כי השמחה היא המנגנון האלוהי, שהשמחה במעונו. אין צער למעלה. כשאתה מצטער למטה, אתה בעצם פועל בצורה הפוכה לאישיותו האלוהית, האינסופית של הקדוש ברוך הוא. אני הולך להגזים. כל פעם שאנחנו בשר, אנחנו בעצם מחוץ למערכת האלוהית. אנחנו לא יכולים לגלות. יעקב אבינו לא מתפלל עשרות שנים, כיוון שהוא בשר. לא מקבל שום נבואה. שום דבר לא קורה בחיים שלו. בגלל שיוסף לא נמצא, בגלל שהמעבר, הרובד השמיני הזה, נעלם ממנו. בליל הסדר נגאל עם ישראל, כלומר הרעיון האלוהי שקדם לבריאת העולם. זה מה שנגאל. היה רעיון שהיה קלו בתוך החומר של הטבע, החומר של הטבע חנק את הרעיון האלוהי, כשהסתכלנו על הטבע לא ראינו בכלל את הבורא, הבורא היה אילם במשך כל השנים האלה שקדמו ליציאת מצרים. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק אירוע היסטורי, אלא הוא פוטנציאל שקיים לפני יציאת מצרים, שהרי אברהם אבינו כבר ציין את הימים האלה. אברהם אבינו ציין את חג הפסח לפני שחג הפסח קיים. משום שהוא מבין, אברהם אבינו, שהוא מייסג את מי שמעבר לנהר, שהוא מעולם אחר. נשיא אלוהים אתה בתוכנו. הוא יודע שהוא מעבר למנגנון האלוהי אפילו, שהוא קשור לשם הוויה. לכן הוא חוגג את חג הפסח שלו, שאנחנו מזכירים בהגדה של פסח. יציאתו של אברהם אבינו מהמצרים של עצמו באותה תקופה, זאת ההגדה שלו. לכל אחד יש הגדה. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה. הנה, הגדה שלמה, במילה אחת, במשפט אחד. גם ההגדה שלנו היום תהפוך להיות עוד כמה שנים למשפט אחד. אתם תאכלו הרבה יותר מהר. למה? אתם תחליפו את זה. זאת נבואה, זה לא שיעור של יואל. לא יאמר עוד. ברוך השם שהוציא אותנו ממצרים. שואלים חז"ל בגמרא, האם אנחנו מזכירים עוד יציאת מצרים לימות המשיח? אנחנו נזכיר את זה עוד? אומרים לנו חכמים, כן, אנחנו נזכיר את זה, אבל זה יהיה תפל. תפל למה? לגאולה האחרונה. למה שאנחנו חווים היום. לצערנו, היום אנשים חושבים שאין שום דבר, כי לא קורה כלום, כי הם לא רואים את זה, כי זה מתלבש בלבוש טבעי. ולכן הם מתייחסים ליציאת מצרים, כי שם זה ניסי, ולכל מה שהווה בהיסטוריה המודרנית, אין התייחסות. כלומר, אין הבנה, אין הפנמה של כל מה שקורה.
זה מותר, כי בעצם יותר נכנסים
לא, קשה מאוד. מי שלא מבין שכל המהלכים הם מהלכים אלוהיים, אז הוא לא רואה כלום. איך אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא, כן, אם אתה לא מעמיק, כן, עובדה ברורה, אתה לא אומר הלל ביום העצמאות. מה זה אומר? שזה מהלך אנושי, זה לא מהלך אלוהי בכלל. זרקתי את הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה. חז וחלילה.
אפשר להגזים, אני רוצה להגיד משהו מוגזם, שזה לא ממש חירות. זאת אומרת שאנחנו עוברים מכוח שהוא הטבע להיות מתחת לכוח של הוויה.
זה החירות האמיתית.
החירות האמיתית היא להיות הוויה. יכול להיות שאני נבחר ולא בורא.
לא, אתה לא יכול להיות. אתה לא יכול להיות. אתה לא יכול להיות הוא. זה החירות. החירות האמיתית כבן אדם זה להיות עבד השם. עבד השם הוא האלמנט החירותי ביותר, שאתה עובד את החופש.
כשאתה נדבק בזה, כאילו,
בוודאי.
אנחנו פה נדבקים והקדוש ברוך הוא, זה מתאים לנו. אבל מי שלא נדבק בזה, אז הוא אף פעם לא ממש בטוח.
בוודאי, בוודאי. זאת החירות האמיתית. עבד השם הוא לבדו חופשי. כל השאר כלואים. אז תגיד לי, אבל אתה עובד את השם, נכון. אבל כיוון שהוא החופש הגדול, החירות האבסולוטית, ואני עבד לדבר הזה, זה החופש הכי גדול שיכול להיות. זה לא בגלל שאני לא עושה כלום שאני חופשי. זו טעות. אנשים חושבים מה זה אדם חירותי, שהם עושה מה שבא לו. לא נכון. כי אתה אף פעם לא עושה מה שבא לך. אתה נמשך אחרי נטיות. אז אתה עבד לאותן נטיות. אבל כשאתה עבד השם, אתה עבד לחופש האמיתי. זה נקרא לעשות את רצונו. רק מי שעושה את רצונו, הוא בעצם חירותי, אמיתי.
פרדוקס.
בוודאי שזה פרדוקס, אבל זה פרדוקס בשכל אנושי.
אתה נתמי שאתה לא בעולם הזה, אז אתה לא חרותי, כי אתה נתפק בו ממש. בעולם הזה יש לך איזה הרגשה שאתה חופשי.
לא, גם כשאתה בעולם הבא, אתה לא חירותי, כיוון שאין לך גוף. אז אתה מוגבל. וגם כשאתה בעולם הזה, יש לך גוף, אז אתה גם מוגבל. כלומר, אנחנו חירותיים במנגנון בריאתי, שכיוון שאני לא הוא, כמו שאמרת מקודם, אז אני המקסימום שאני יכול להיות, זה החירות שלי. אני לא הוא. אז מה אני עושה בפסח בעצם? אם אני לא מרגיש את החוויה הזאת, את כל הדברים האלה, שוב פעם, אני נכנס למנגנון דתי, פולחני, שאני לא יכול לצאת ממנו בעצם. אני עדיין כלול, למרות שאני אומר את הסדר. ביום הזה פורץ שם הוויה את מסכי הטבע, ונשמת העולם מופיעה בקרב נושאיה, ונושאה. זאת אומרת, אנחנו הנושאים של נשמת העולם. אנחנו נושאי נשמתו של עולם. הנשמה של העולם יושבת עלינו. כשמסתכלים עלינו, רואים את נשמת העולם. מבחינתנו, כל שאר האומות זה הגוף. ואנחנו הנשמה. ולכן, אני צריך לייצג את אותה נשמה, שהיא שם הוויה. ביום הזה עלינו להתרומם אל הקומה האמיתית, אל שם הוויה, כדי להבליט או להביט על המציאות בראייה כוללת, ממעלה למטה, כן? בעולם, בשנה ובנפש. שום דבר לא יכול להגביל אותי. אני יוצא ממצרים. זה הסוד. זה מה שצריך להעביר לילדים, רבותיי. אתם יכולים לעבור הכל, להצליח הכל. אם אתם מאמינים שאתם נושאים את שם הוויה בקרבכם, שום גבול עולמי לא יכול לעצור אתכם. בליל הסדר, נפגש כל יחיד ויחיד עם הרובד הכללי של האומה. איפה תמצא את זה? רק ברובד הכללי. אתה לא יכול למצוא את כל מה שאני מדבר עליו עכשיו לבד. כלומר, אם אני מכניס את היד שלי לתוך הפה שלי ומנסה לחפש בתוך, בפנים, הנקודה הכי פנימית שאני אמצא זה עם ישראל. הגנוזה בתוכי, כן? אני לא הולך למצוא בן אדם יחיד. זאת טעות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כשתלך הכי עמוק אצלך, לך לך, מה תמצא שם? גוי גדול. אתה לא תמצא בן אדם גדול. ומה יעשה הגוי הזה שעכשיו מסעת? מה הוא לא יעשה? ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן? בליל הסדר נפגש כל יחיד ויחיד עם הרובד הכללי של האומה, השייכת לקודש. ומכוח המפגש הזה, ניתן לגאול את כל הניצוצות הכלואים בחוקי הטבע. כל מה שהיה בתוך הטבע. איך קוראים לניצוצות הללו? ישראל. ישראל שיוצא ממצרים, זה הניצוצות שיוצאים ממך, ממני. שאני בעצם מרומם, מביא למעלה העליונה ביותר. ולב שימורים, צפה מחשבת הבריאה המקורית, ותהליך הגאולה פועל בעוצמתו המרבית. דווקא בלילה הזה, כי הקדוש ברוך הוא הכניס אל תוך הטבע מנגנון על טבעי. בסדר? לכן החודש הזה הוא מיוחד, אז תשכחו שהיום הראשון של החודש הוא 8. קראנו לו היום השמיני. אם הראש חודש נקרא היום השמיני, כל החודש הוא כמו ראש החודש. כל החודש הזה הוא שמיני, במהותו. אפשר לעשות בו שמיניות באוויר, כי הוא למעלה מהטבע, לכן הוא שייך לעם ישראל. החודש הזה לכם, מה זה לכם? שייך לכם, לא בגלל שאני נותן לכם איזה משהו, מתנה שאתם יכולים להשתמש בה. זה שלכם, זה אותו מנגנון במושג של זמן. זה כמוכם בזמן. כלומר, אם תשאל אותי מה החודש השייך לזהות הכי פנימית שלי, זה ניסן. כי אני נס אחד גלוי. אני עוד מוצל מאש. מי שמסתכל עליי, רואה בעצם ניסן. זה דמות אנושית. כלומר, גאולה. זה מנטרה. בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. באותה שעה מוסר הווילון המסתיר את הערך הנשמתי של העולם. אתם צריכים להגיע, אנחנו צריכים להגיע בליל הסדר עם רעיון אחד. להסיר את הווילון שחונק ומסתיר בינינו ובין האור. מועדי ישראל בכלל, וליל הסדר בפרט, הם הזדמנויות להצצה אל מה שנמצא מעבר לגבולות של החומר, ועובדה זו מחברת את הכל אל הסדר הנכון. כלומר, הסדר זה לא מה שאתה ראית עד היום, הסדר הנכון מופיע בליל הסדר. אם תבין את הסדר, תקבל את המוחים. כמה סדרים יש לנו, כמה סדר, מה הוא כולל הסדר הזה? 15 רבדים. קדש, אורחס, קרפס, יחס וכו'. ברגע שתבין את הסדר הזה, תבין 15 שזה י"ק, תקבל את המוחים בגדלות, שזה מעבר לבב כשזה העולם הזה, זה הכלא, וזה למעלה. אם אני לא מקבל את זה, אני לא יכול לצאת ולשחרר את זה. יודקה משחרר את ובקה. הוא ושמו. אני עוסק בשם. אני צריך להוציא את השם ממצרים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. השמות יורדים מצרימה. זה אף פעם לא יכול לרדת למצרים. אין אחיזה בזה. אז אני צריך לגאול את זה. מי גואל את זה? זה. לכן יש לנו 15 מדרגות, 15 מדרגות, שבעצם משחררות אותי מכל הקומה המסיעותית המוגבלת. כן, כן, לכן שותים לפי הקבלה, כן, 15 כוסות. תמיד זה גילוי המוחי. דרך אגב, כיוון שהחודש הזה, הצירוף שלו זה י' כו' בליל הסדר, אני כבר בשתי המדרגות הראשונות שכבר קיבלתי, מוחים. בגלל זה אני יכול לקיים ליל הסדר, להתחיל בבקה. בסדר? כי זה ב-15 לחודש, ואז יש לי כבר שבוע ראשון, שבוע שני. בול. אחרי זה יש לי שבוע שלישי ורביעי. זה לא סתם.
זאת אומרת,
בוודאי. ולכן אברהם אבינו מבין את זה בחוש, כיוון שיש לו שתי כליות יועצות, כמו שני רבנים, טבעיים, הוא לא צריך גמרה, הוא לא צריך משנה, הוא חי את מה שאנחנו היום צריכים ללמוד בספרים ובניירות. כי זה אחד מהרקיעים שחוסמים. זה הרקיע הראשון. בפסח אנו פועלים ביציאתנו ממצרים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כל אחד צריך לגאול את החלק התחתון, את האחוריים שלו. החלק התחתון נקרא אחוריים, נכון? החלק העליון נקרא פנים, החלק התחתון נקרא אחור, גם בספירות. ולכן אני צריך לגאול את האחור. כן? האחוריים של שם הוויה, כמה זה בגמטריה? דם. זה הדם של יציאת מצרים. אני צריך בעצם להפסיק לראות את הדם הזה. ברגע שהפסקתי לראות את הדם הזה, אני מתחיל לספור שבעה נקיים. ספירת העומר.
שמקיה.
נכון, שמקיה, כן.
לא הבנתי איך יגרנו לדם, סליחה.
כשתיקח את האחוריים של שם אקיה, שזה הוויה של מחר, כן, מה זה, איך אתה כותב את זה? א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', כ'. אז יוצא לך גמטריה דם, שזה נקרא אחוריים. לכן, בפסח אנחנו פועלים ביציאתנו ממצרים לגאול את דבר השם היוצר, כלומר את התורה הקלועה במיצרי המים של מצרים. נכון? מה קורה במצרים? מצרים זה מים. כל מצרים זה מים, ובפנים יש צר. מישהו נמצא במצור בתוך המים. אתם זוכרים את הזרימה? אור, מים ורקיע. נכון? אמר. כשהאור מתגלה, מתחיל להתגלות, הוא מתלבש בזרע. אם אני לא מצליח להוציא מן הזרע הזה, אני לא מגיע לממשות, לתינוק. אז כל פעם שמישהו יוצא מהמים, מה עושה פרו? מחזיר אותו. כל הבן הילוד, זה לא סתם תינוקות, כל פעם שנולד לך רעיון, הוא מחזיר אותו פרו לתוך המים כדי שישאר תקוע.
אין מעשיות.
אין כלום. אין מימוש. בסדר? עכשיו, אם אתה מצליח להוציא מהמים, מה גילית? את משה. אתה גואל? כי מן המים משיתים.
אבל זה אותו תורה שהייתה, שאנחנו מבינים מה לעשות כשירדה,
כן, 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 אני לא מדבר על ספר עכשיו.
לא,
לא מדבר על טקסטים, אני מדבר על, 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 על הוראה אלוהית, על אור. בסדר? התורה של הטקסטים זה לבוש.
אבל המים זה חסד, התורה היא חסד.
לא מדבר על זה. תורה היא חסד, אבל היא יכולה להיות פוטנציאל שלא זורם. הרי התורה זה טקסט, אם אני מסתכל על התורה. מי שלא מוצא מהטקסט את הסוד, אז הוא משאיר את התורה, איפה? את המשה בטבע. משה בטבע, נכון? מה זה טבעות? זה אותיות. כל פעם שאתה פותח ספר, אתם חושבים שכולם מצליחים למשות מתוך התיבות את המשה? לא. אז הטקסט נשאר סגור. אם אני מוציא את משה מהתיבה, לא מהטבע, כן? אני חושב את הפרנקופונים, יש להם בעיה עם התיבה, הטבע, הם כולם מתבלבלים, כן? טבע זה נפיר. טבע, סימבואת, אם אני לא מוציא את משה מהטבע, אז אני משאיר את השם קלו בתוך טבע, בתוך קופסה.
אתה עכשיו מדבר על הטבע, אתה מדבר על הטבע.
התורה.
נכון, פרשת, לא פרשת, הדור.
הדור.
כן.
למה משה לא יצלח ל...
נשאר במים. נשאר במים? לא, הפוטנציאל לא יתממש. ולכן, הוא נשאר במים מאותו דור עד מצרים, עד יציאת מצרים. משה היה בתוך המים. ולכן, איפה מופיע משה דווקא בתורה בפעם הראשונה? בנוח, בשגם הוא בשר. אומרים לנו חכמים, גמטריה, משה. שהוא גנוז שם, אתה לא רואה אותו. לכן גם שם הוא נשאר בתוך חוצה. גם שם זה נקרא טבע. לכן התורה בעצם כלואה במצרים. במצר המים. אין מים אל התורה, אז איפה התורה נמצאת עכשיו? במצרים. ממה ניזונה מצרים? ממה היא ניזונת? ממה היא אוכלת? ממה היא חיה? מהתורה שנמצאת בקרבה. אם אתה מוציא את התורה מאותה גלות, הגלות הזאת מתה, היא מתייבשת. זה מה שקרה למצרים, מרגע שיצאנו, התייבשה. כי אנחנו, בני ישראל, נושאי התורה הזאת. לא בכדי כשיהודי יוצא ממדינה כלשהי, המדינה קורסת. עלינו למשות מן המים את כל מה שהמצרים ביקשו להטביע ולחנוק. אותם מצרים זה לא פסה, זה הווה. יש לי מלא כוחות שהכוח המצרי שבי מונע מלהתגלות. אז הוא חונק אותי. יש לו כל מיני מנגנולים ותכסיסים כדי לחנוק אותי. הוא אומר לי זה לא הגיוני, הוא אומר לי זה בלתי אפשרי, הוא אומר לי אתם קבוצה של חולמים, אתם משוגעים. אתם חושבים שאתם נוגעים באור הגדול, אתם מתלבשים בלבן. אנחנו מוגבלים, תפסיקו כבר, יש פה היגיון. זאת הקופסה. והיום כולם רוצים לנהוג מחוץ לקופסה. מבינים שקורה משהו. כן? מעניין שמי שהמציא את הסלוגן הזה, זה דווקא ניסן. מה זה יצא סתם ככה? אני מדבר עכשיו על המכוניות, בליל הסדר אנו שווים אל הסדר הנכון האמור לנהל את חיינו. כלומר, תאחז, אחוז בו, בסדר הזה. תעבירו לילדים שיש כאן סדר אלוהי גדול, בעל 15 נקודות, שאם תדע לפענח אותן אחת לאחת, אתה פשוט פורח. עלינו לזכור את זהותנו הלאומית ואת תפקידנו בעולם. כי אם אתה לא יודע מי אתה, מה אתה עושה, אתה לא יכול להבין. היום, ברוך השם, זה מתחיל להתברר יותר ויותר. עם ישראל מתחיל להתפקח. מתחיל לראות יותר ויותר, זה מתלבש בזמן, אכן, אבל זה קורה. לא צריך לזלזל במהלך כשעדיין לא נגעת בנקודה הסופית. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת, כי אף פעם אתה לא תעשה שום דבר, אתה לא תחגוג יום הולדת, ואתה לא תחגוג חתונה, ואתה לא תחגוג בר מצווה, כי בין כה וכה כולם מתים בסוף. אז בשביל מה? אז זה כמו האנשים שלא חוגגים בגלל שהם לא ראו את מלך המשיח. אז אין שום דבר, לא קרה כלום. זה לא נכון.
אז איך אני מסדר הראשון נעשה במצרים?
בגלל שזה בעצם המהלך האלוהי שיורד עליהם. הם מבחינתם, מבחינת עצמם, לא מסוגלים לזה. אז מתגלה אור המוחים ב-15 נקודות, שמבקש מאיתנו, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, אתה נגאל. איך? קדש, קודם כל. אחרי זה אתה צריך להתרחף. צריך להבין, זה קודים. אחרי זה אתה צריך קרפס, אחרי זה אתה צריך לחשוס, יחד וכו'. אגדת הפסח היא סוד התפקיד שעלינו למלא בחיינו. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. הנה, מה עושים בפסח? מספרים. כלומר, אני בפסח מתחיל להבין את תפקידי בעולם, לספר. מי שמספר בפסח, הרי זה שמספר הוא משובח. וכל המרבה לספר, זה לא שהמהלך, הרי זה משובח, זה טוב, רואי. לא, הרי זה שמספר, משתבח, הוא משובח. אם מה שבא לך זה רק לאכול ולסיים, לא הבנת כלום, סתם. עזוב, אל תעשה טובה לאף אחד. זה בעצם ההתגלמות הראשונית של התפקיד שלי בעולם. נוצרתי כדי לספר. אז בוא נתחיל.
אם אתה מספר, אז זה כבר חברתי, כי אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אין אפשרות לעשות את זה, שאין סדר לבד.
שיכול לעשות את זה לבד אפילו. כתוב שאפילו שעשה לבדך בליל הסדר, אתה מספר. לבד. אתה מספר. כי לספר זה לא להגיד סתם למישהו. לספר זה לגלות, זה לחיות על פי קריטריון עליון. זה נקרא לספר. זה לפרוס סיפור, ספר, ספר, מספר, ספירה, ספירה, הגדה. אני ממשיך את האור העליון הזה דרך החיים שלי. אז גם אם אני לבד, אני מדבר בכל רם. כי אני מגלה, האותיות הן לא ריקות, כי לא דבר ריק הוא.
מה זה בין הגדה למגילה?
מגילה היא... כן, אבל זה צריך שם לעשות עבודה אחרת, של מגל. כן? ואז מתגלה היה. אתה צריך שם גלימה. כן? וגם לגימה. גם פה אנחנו לוגמים. אבל זה שיפור. כי בפסח אני מגלה את האסנס. של מה שהתחלתי בט"ו בשבט. גילוי שם הוויה, כמוהו כגילוי סודות התורה לטובת הגאולה, החותמת את ההיסטוריה, בשחרורה מכל מצרי ההיגיון האנושי המצומצם. במילים אחרות, כשאתה בעצם בליל הסדר, אתה עוסק בתורת הסוד. אתה לא יכול לצאת, משום מיצר אם אתה לא עוסק בסוד. כי אתה קלו בתוך הטקסט. ואתה לא נותן לאותיות לפרוח. ולכן אתה חייב להכניס יין כדי שהסוד הזה יצא. זה לא סתם איזה נכנס יין יצא סוד. הסוד צריך לצאת. מי שלא לומד סוד אינו נגאל. זה קשה, אבל זה הדבר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לשחרר מתוך ההיגיון, כדי לחוות את החוויה של ההוויה י' כבסקה. לכן תורת הסוד היא הכרחית. הפשט יחנוק אותך בתוך מנגנון שלא ייתן לך, כי הוא הגיוני. ולכן אני חייב בעצם לגלות את שם הוויה. אני, ולא אחר. אני, ולא מלאך. אני, ולא שליח. איך קורה הארי הקדוש ותלמידו לתורת הפשט? שפחה דאורייתא. איך הוא קורא לתורת הסוד? גבירה. השפחה יכולה להתנתק? לא. אם אתה לא מכניס בתוכה את שם הוויה, היא תישאר שם אלוהים. זו תורת הפשט. אדם שלומד רק פשט, הוא בשם אלוהים. אדם שלומד סוד הוא מכניס את שם אלוהים בתוך, את שם הוויה בתוך שם אלוהים. ואז הוא עובר, מעבר יבוק. זה השילוב ביניהם.
הגילוי של הסוד פה זה הגילוי של היוקה?
בוודאי. זה תורת הסוד, זה המוחים. מוחים דגדלות.
זאת אומרת שהבאסקי נמצא פה כבר, אצלנו.
נכון.
הצד, החלק השני של השם, ובעצם הגילוי של הסוד באותו עניין של לספר, הוא הגילוי של היוקה, כדי שנגיע למצב.
יפה.
שכמו שמשה הגיע ואמר לפרו, שהוא בא כשליח של יוד כבסקי ולא כאלוהים, אלוהים פרו מכיר, יוד כבסקי הוא לא מכיר, בעצם באותו ערב זה מה שאנחנו צריכים לגלות.
כן, כן.
שזה כאילו החסד...
מה זה לגלות זה להזרים? זה להזרים את זה.
אז בסופו של דבר אחד מהסודות של אגדת פסח זה להזיר לאנשים שלא עומדים את הסוד.
בדיוק.
שהחיבור בין אלוהים ליוד כבסקי.
בדיוק.
לחסד שכאילו הטבע והגבורה נמשכת מהחסד.
נכון. נכון? תן להם פסוק, שיבינו את זה. מי הוציא אותנו ממצרים? אנוכי, אדוני, אלוהיך. אם אין שם הוויה ושם אלוהים, לא תצא בחיים. זה השילוב שהוציא אותך ממצרים. אתה לא יודע לשלב סוד ופשט, אתה לא יכול לצאת.
בגלל השילוב הזה הוא יכל לתופס אחרים.
כן.
בטבע של מצרים...
אנחנו כלואים, אי אפשר, זה מוות, אתה כבר חנוק בתוך מנגנון. לפי הקומה הטבעית, הלוגית, הרציונלית, האנושית, אתה כלוא, אתה לא יכול לצאת, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. אף אחד לא יצא, מעולם. וזה מה שאנחנו אומרים גם. אילו לא הוציא אותנו, אנחנו, 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 ובנינו, ובנינו, ועד כל הדורות היינו עכשיו בשועבדים עדיין לפרו במצרים. זה לוגי? כן, זה לוגיקה. זה לא אותו פרו, לא חשוב, אתה נשאר באותו מנגנון. אתה תקוע בתוך מנגנון, מסתובב סביב עצמך. למה הסימן של מצרים זה נחש? כי הם לא יכולים משהו אחר. אי אפשר משהו אחר. המצרים מניחים תפילין, עם נחשים, גם ביד וגם בראש, הכל נחש. על מצרים מה נאמר? קולה כנחש ילך. אין לה קול פנימי, זה נחש, או נחש, כלומר ניחושים. אז זה לא קשור לקודש. לא, 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 הם לא קשורים לקודש, אנחנו צריכים להיבדל מהם כדי לגלות את המדרגה הזאת. זה לא שבפנים הם קשורים לקודש, זה שהפנימיות גואלת את החיצוניות, זה הסוד. החיצוניות לא יכולה להיגאל לבד, הנשמה גואלת את הגוף, הגבר גואל את אשתו. הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל, ישראל גואל את אדמתו. בשביל מה אתה מתחתן? כדי לגאול את אשתך. אגדת הפסח היא המשכה והאמנה של הערכים העליונים אל תוך עולמנו. זה נקרא להגיד. ואנחנו נולדנו ככאלה, נכון?
מה יעשה ישראלי מצרי?
לא מבין את השאלה שלך, מה זה ישראלים?
יש ישראלים שהם מצרים, שהם לא יצריכים לזוז, ועובדה שגם בפקטור בשטח 80% כאלה מצאנו שם.
שכחת שאלה שנגאלו, שכחת שאלה שנגאלו זה 100% עכשיו. זאת אומרת שהוא לא ישראלי מצרי, הוא ישראלי שעדיין לא גילה את החלק הישראל שבו. זה צריך ללמד, בשביל זה צריך חינוך.
מה, אני צריך
לתלתל
אותו?
לא, אתה צריך... לא, אתה צריך לעבור עם קו...
70 שנה לא מבינים את זה. אנחנו אומה.
מה זה 70 שנה? זה כלום.
אני יודע שזה כלום, אבל בשבילי זה המון.
אז אתה צריך לעשות קו אחד בלימוד. ואחרי זה אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד. ואז אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד. ואז אתה עובר על הקו הזה בעוד לימוד, ואז אתה עובר על הקו הזה, תמיד חוזר על אותו דבר, עד שאתה עושה חור בנייר. זה החינוך האמיתי. שאלתי יום אחד את הרב שלי, הרב, יש לך רק שיעור אחד. הוא אמר לי, כן, כי יש לי מה לומר. אגדת הפסח היא המשכה והאמנת הערכים העליונים אל תוך עולמנו. המשכת האחדות אל עולם הריבוי. זאת הגאולה. אני צריך לגאול את עולם הריבוי. איך אני גואל אותו? על ידי גילוי האחד. גילוי המוחין הגדולים חודר אל העולם הזה וגואל אותו. כן? מן הקטנות. מזה אנחנו צריכים להיגאל. אתם זוכרים? אמרתי לכם גם בסייעת הדשמיה בחודש אלול, תעשו תשובה על דבר אחד, על הקטנות. תפסיקו להיות קטנים במוחין דגדלות. תגדלו. תצמחו. ותגדלי. כן? איפה אנחנו אומרים את זה, ותגדלי? באגדה של פסח. נכון? בעדי עדיים, שדיים וכו'. מה זה? היית ילדה קטנה, היית תינוקת, לא היו לך מוחין וגדלות, ואת עכשיו גדלה, גדלה. 15 המעלות שבליל הסדר עומדות כנגד שתי אותיות י"ק. ובהערת המציאות מהן, היא יוצאת לחירות. בסדר? המציאות נגאלת. סימני הסדר הם הסדר המקורי הנחוץ לגילוי הרצון האלוהי בחיינו. אז צריך ללמוד אותה. הרצון האלוהי, כן? איך אנחנו מציינים את 15 המעלות? נרצה. מה זה נרצה? התקבל. הרצון, הכתר, התגלה איפה? במלכות. זה נרצה. הרצון האלוהי העומד ביסוד גאולתנו מופיע בחמישה שלבים ברורים. לפני שאני נכנס ל-15 המדרגות, יש לי חמישה שלבים שזה בעצם כל המנגנון הפוליטי של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה בראתי את העולם? בשביל מה אני רוצה אתכם? עם ישראל, בשביל מה? הנה. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ. זהו. אדוני, זה פשוט מאוד. אם זה לא יסתיים בביאתך לארץ, אתה עדיין בגלות. אל תספר לי סיפורים שאתה לומד תורה. יש כאן פרוגרמה אלוהית, אני משתמש במילים של הרב קוק. אם אתה לא מכבד את הפרוגרמה הזאת, אז במקום פרוגרמה יש לך פוגרום, חס ושלום. ואל תבוא ותזכה ותגיד, כן? למה? איפה היית? אתה לא מתבייש? הקדוש ברוך הוא נותן לך איפה אתה צריך להיות ואתה בוכה אחר כך בגלל שלא היית? גאולת הדיבור גילתה את הרעיון הגדול שעמד בבסיס כל היש. תשימו לב אפילו כמה, כן, אני הולך להגיד דבר מאוד חמור, אבל אני מרגיש אותו ואני לא יכול לשתוק. ניסו לגמד אותנו, ואף פעם לא שמעתם את הדיבור החמישי. אתם מדברים רק על ארבע לשונות של גאולה, לא על חמישה. נכון? לא, אף אחד לא מזכיר את זה. סליחה, מעט מאוד. אתם שמים כוס חמישית? כולם במשך 2,000 שנה ממשיכים 4 כוסות. לא מתייחסים לזה, הבאתי אתכם אל אדמתכם, חז ושלום. על מה אתה מדבר? וכשאתה שר לשנה הבאה בירושלים, אתה אומר, לא רוצה לצאת, מה אני סתם שר שקרים? לא רוצה לצאת. אז אומרים לך, זה רק שיר, זה בסדר. אל תתייחס לכל מילה. גאולת הדיבור מקליפת השתיקה מציינת, זה בדיוק מה שאני אומר, לכן אני אומר שזה דבר חמור מאוד, כי בעצם קלעו אותנו למדרגות שהן אנטי גאולה, כלומר הישרדות בגלות, כי אתה לא יכול לממש כביכול את החלק החמישי, אז אתה מנסה למצוא אלמנטים שיאשרו את היותך בגלות. זאת בעיה גדולה, רבותיי. אני עכשיו נוגע בנקודה מאוד מאוד פנימית.
איפה עומד?
כן.
חז"ל, אני מאמין שלא
רואה את זה. עובדה. 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 והיום זה הבולט. היום זה החלק הבולט. היום חכמי הסוד מבליטים את החלק החמישי הזה. לא אמרתי שזה לא היה נחוץ, אבל זה לא היה מספיק.
אבל אני אומרת שזה גם בהיבטי, כי זה מציפייה שמשהו יקרה כמו יקיית מצד, זה כאילו שלא אנחנו או העם שבטח, אלא שישים ייצוג ויעלו לבית, שתקרם משהו כדי שם יהיה
בהיבט. נכון. זה מה שקרה ביציאת מצרים.
אז כשאמרתי,
הציפייה
לזה
הבאתי,
זה משהו
שיקרה
מלמעלה, זה לא משהו
ש... זה בדיוק הטענה של מי שלא עולה לארץ. בדיוק. כל עוד והקדוש ברוך הוא לא בא לקחת אותי, אני פה.
אבל יציאת מצרים התחילה על זה שהיה צעקה גדולה של עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא נזכר. כאילו, היה איזשהו מהלך שהוא לא של ציפייה של המתנה פסיבית, אלא צעקה וזעקה גדולה, ואז הקדוש ברוך הוא התחיל את הפעולה בפני עצמו.
כן.
זה אותו דבר, כאילו, ההבטי הזה הוא צריך להיות באיזשהו שלב צעקה, זעקה גדולה של אותו עם.
נכון.
כל עוד אין את הזעקה הזאת, זה לא
יצא. נכון. גם עם הזעקה, גם עם הצעקה, היא חיצונית.
נכון.
למה הם צעקו?
כי היה להם קשה לקבל.
אבל זה לא כאילו אלוהי, אבל זה לא חשוב, זה מספיק לי.
אבל עדיין העניין הוא לא שהקדוש ברוך הוא פה כביכול בהמתנה.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. עניתי, זאת הטענה של מי שלא רוצה, אבל זה לא נכון, זה לא עובד ככה. אם אין לך עד שעולה מן הארץ, אם אין לך רצון לצאת, אז מי הוציא אותך? חס וחלילה.
אני רוצה שהשנה הזאת, אני ואנחנו, כולנו כאן, נקרא את הגאולה החמישית ואת הקוס החמישית.
כן.
ואני אשמח מאוד אם הרב יעזור לנו באיזה טקסט שנכניס אותו לתוך ההגנה.
כן. אנחנו עושים את זה. הרב מניטו, שהיה תלמידו של הרב קוק, כן? הוא בכלל מזמן כבר 50 שנה. הם כבר בתוך העניין הזה. זה כל גדולי המקובלים, הם בתוך העניין הזה כבר. נכון. לא לפחד מזה. אנחנו פוחדים מאיזה מין שינוי האגדה, זה לא טקסט תורני, זה טקסט שמתפתח לאורך הדורות. והוא עתיד להתפתח ולגלות את החלק האחרון הזה. של גאולתנו. זה נקרא גאולת הדיבור מקליפת השתיקה. העולם הזה משתיק את הדיבור האלוהי. הוא חונק אותך, הוא אומר לך, לא, 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 זה אל תלמד, זה אל תגלה. כן? ככה אני יצאתי מכמה ישיבות. כי באותן ישיבות אמרו לי, לא, לא, פה אנחנו לא לומדים את זה. לא הבנתי, מה זה לא לומדים את זה? זה לא שייך לעם ישראל? לא, לא, זה לא שייך, זה לא שלנו, זה לא מה... אז אתם לא מתאימים לי, סליחה. פה בקהילת קודש כפר אדומים יש ספרים של רבי יואל מסתכמר. אני זורק את זה לזבל? לא. לא. סליחה. אני רוצה לדעת מה גדול בישראל אמר ואיך הוא הגיע לשיטה הזאת. הקליפה הזאת של השתיקה מציינת את הופעתו בעולם של הזמן האופטימי, אשר הבטיח לישראל ולאומות העולם רוח חדשה. מי שלא מבין את הדבר הזה, שהיהדות זה בעצם האופטימיות של האנושות, זה התקווה של כל האנושות, אז הוא משחק בקטנות. הוא לא משחק את המשחק הגדול. לא באנו לייצג קטנות, באנו לייצג מוחין, יודקה. גאולת מצרים פתחה בפני עם ישראל את היכולת לקדש את מערכת הזמן. אתה יכול לקדש את הזמן? כן. אני מכניס קודש לזמן. איפה זה הזמן? רבקה. איך אני מקדש את הזמן? כי אני למעלה. מי שלא למעלה מן הזמן לא יכול לקדש את הזמן. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, אתם יכולים לקדש את הזמן, זאת אומרת שהוא אומר לי ברמז שאנחנו ביודקה. רק יודקה יכול לקדש רבקה. רק שבת יכולה לקדש חודש. לכן אנחנו אומרים את החודש בשבת שלפני. מתי אתה מודיע על ראש חודש? בשבת, כי אתה מראה שיש לך מוכין לגדלות.
זה בין הרומאים ליוונים. היוונים רצו להשליח את התורה, הרומאים אמרו לא, אנחנו רוצים רק משהו אחד. שתפסיקו לקדש את החודש. ומה זאת אומרת? ויגוד ערך הזמן של העם היהודי.
זה אובדן השורש של הזמן, שהוא למעלה מן הזמן. יש מספר שהוא למעלה מן המספר? כן. אז יש זמן שהוא למעלה מן הזמן, אבל זה כבר נקרא לא מספר, וזה נקרא לא זמן. ואני יכול להיות שם. עובדה, הכהן הגדול ביום הכיפורים. ברגע שאתה נוגע בנקודת הקודש הפנימית ביותר, יצאת מכל הגבולות? כן. אתה כבר לא בן אדם אחד. אתה כבר לא זמן אחד, כי אתה שורש לכל הזמנים, ואתה כבר לא מקום אחד, כי אתה שורש לכל המקומות. ולכן, בבית המקדש אין מקום, אין זמן ואין נפש. זה כולל. אי אפשר להבין את זה בכלל. השולחן אינו מן המידה. זה נורמלי? אתה נכנס לבית המקדש, אתה רואה מקיר לקיר. כן, יש מספר. אתה הולך מהקיר הזה, אתה מדליק עכשיו לייזר כמו שיש לך. אתה רואה כמה מטר יש פה, נכון? אתה סופר פה את השולחן לפני הקרובים, אתה מודד, לא נשאר לך פה כלום ולא נשאר לך פה כלום, ואתה לא מבין איך זה עובד, אני לא מבין. לא, 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 לא קשור לכנפיים. אין מספר, אין כלום. אתה עומד צפוף, כשאומרים שם השם אתה משתחווה, יש מקום לכולם. תגיד לי, אתה נורמלי? בעמידה אני לא יכול לעמוד. בשכיבה, בפיסוק ידיים ורגליים אני יכול לשכב? מה זה הדבר הזה? איפה יש מקום כזה? כן, זה מקום שאינו מן המידה. זה זמן שאינו מן הזמן. זה נפש שאינה מן הנפש. מה נאמר על מי שנכנס? ולא היה איש אמו. אפילו האדם. הוא ועצמו כבר לא. אז מי נכנס לשם? לא. הלא נכנס. תבינו טוב שישראל הוא מה שמצרים לא יכולה להיות. מצרים זה גבול, וישראל זה פתאום משהו, איזה חייזר ש... אתה לא מבין אותו. אתה לא מבין אותו. אתה יכול להיות פה ושם, אני לא מבין. כן. בגובה המצרי שלך לא תבין את זה בחיים. בישראל אתה יכול להיות פה ושם. זה כל העניין. את מי אני רוצה לגאול ממצרים? את הישראל הזה, את האלמנט הזה. את האלמנט הזה, אם לא הוצאת את הישראל הזה ולא נפגשת איתו בליל הסדר, את מי גאלת? אז סיפרת סיפור, אז מה? אני זוכר שהייתי קטן בצרפת, כל התחרות זה היה מי סיים את הסדר הכי מאוחר. זה היה התחרות הגדולה, וואו! צדיק גדול, סיימתי בשתיים בלילה. אתה סיימת ב-12 אתה עלוב. טמבלים. זה מה שאתה עושה? זה מה שחשוב לך?
אז אחד לאומי ישראלי מובהק ולא יהודי. לא צריך להגיד יהודי. צריך להגיד אחד ישראלי.
זה השורש של הגילוי של עם ישראל בהיסטוריה. כן. כן. וזה לאומי מאוד, כמו כל החגים דרך אדם. זה לא רק החג הזה. כי כל החגים ניתנו ללאום. הסדר בנוי מארבעה יסודות עיקריים. פסח, מצה, מרור וארבע כוסות יין. הנה, יש לך אלמנטים פה. זיכוך האומה במצרים פעל לתיאור העולם ולשחרורו מזוהמת הנחש. יפה, יפה. למה לא חמש? אז מה זה החמש הזה פה? איפה הוא החמש? אז יפה, אז יש כוס חמישי. נכון. מה זה זוהמת הנחש? מי נחבל מאותה זוהמה? אדם הראשון. כלומר, מה אני עושה בליל פסח? תיקון של אדם הראשון. זה לא פחות מזה, רבותיי. אתם מבינים שעל השולחן שלכם בפסח אתם צריכים לכתוב, באתי לגלות את ישראל. באתי לתקן את אדם הראשון. באתי, כן, אתה כותב כמה שורות, כמה נקודות עניין, ותפתח אותן. זה נקרא זוהמת הנחש. אור הקדושה החל להופיע בנו ודרכנו בעולם. אז נפתח הצינור להזרמת הקדושה, המאירה את החושך של המציאות. אני חייב להעיר את זה, זה נקרא תורת הסוד. לא הערתי את החושך של המציאות, לא גאלתי את האותיות מתוך הטקסט. לא הוצאתי את משה מהטבע. כי לא גיליתי את התוכן הפנימי, את הנשמה של הטקסט התורני. התעסקתי רק בחיצוניות של אותו טקסט.
אז
לקיים
בתורת הסוד, כמו שאתה
אומר. מה?
לקיים, כל הדיבר אומר שאתה לא מקיים, אתה
משאיר
את זה בטקסט,
סליחה.
אז לקיים את התורה,
לחיות אותה.
אז זה לא רק תורת הסוד, זה לא מספיק.
בוודאי שזה לא מספיק. אני אומר שזה הרובד שלא התייחסנו אליו עד היום. זה מה שאני אומר.
קיימו וקיבלו, זה בעצם...
זה תורת הסוד.
תורת הסוד.
זה תורת הסוד.
זה לא מספיק, יש עוד רובד, זה ממש לחיות אותה.
זה העניין, זה העניין של תורת הסוד. תורת הסוד זה עץ חיים. עוד פעם, מה שאנחנו לומדים בטקסט זה עדיין לא תורת הסוד. אמרתי לכם את זה כבר מזמן, שנים כבר אחורנית. תורת הסוד זה לחיות את הדבר, כמו דבורה שיודעת לעשות כברת. למה? כי היא גנוזה בתוך הפוטנציאל ה-DNA של הדבורה, התורה הזאת. זה תורת הסוד שלה, היא קיבלה תורה מהשמיים, וכל בוקר הדבורה אומרת, אשר נתן לי את התורה. ברוך אתה השם נותן התורה שלי, של הדבורה. אין בית כנסת, אין בית ספר, לא למדתי אף פעם לעשות כברות, ואני יודעת את זה בטבעי. הלוואי עלינו, נכון? אתה אם אתה לא הולך לבית ספר ולא פותח ספרים, אתה לא מבין כלום. כי זה לא פועל אצלך. זה נכון, זה לא פועל אצלנו. אני צריך להפעיל, ללחוץ על הכפתורים כדי לגלות את כל מה שיש לי בפנים. אז לא רק ש... זה לא שאני צריך לשחרר את השכל בשלב ראשון. רגע, אני רוצה להבהיר כאן. מותר לאכול מעץ הדת או אסור? לא מותר, מצווה. בלבלתי אתכם בכוונה ונפלתם בפק. מצווה לאכול מעץ הדעת, אבל בתנאי שלא תמות. אז תאכל מעץ החיים. אבל אחרי שאכלת מעץ החיים, אתה חייב לחזור לעץ הדעת. כדי לחדד את מה שקיבלת בעץ החיים. אוי ואבוי אם אתה נשאר בעץ החיים. אתה נעתק מן המציאות, אתה חייב לחזור למציאות הזאת. מלאכי אלוהים עולים ויורדים. בוא, עם ישראל זכה תחילה להתעלותו מן השפלות העולמית, זה השפלות של האדם שלא מבין, ומן התומעה בה היה שקוע. כלומר דם, מה חסר בדם? א', זה העניין. לכן אמרתי לכם שכל העניין של מצרים זה שם אקיה באחוריי. גמטריה דם, גמטריה תלה. אז כשאני לוקח את התלה בשבת הזאת, שבת הגדול, שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול, מה אני עושה? אני מגלה את האלף. בשביל זה אני לוקח את התלה, כדי שהדם יתחבר לאלף, כדי להפוך להיות האדם. כשלקחתי את התלה, מה עשיתי בעצם? מיתקתי את כל הדמים. מה זה למתק את הדם? איך אני ממתק? אין הדינים נמתקים אלא בשורש. מה זה השורש? א'. קורבן פסח פעל לניתוק הטוב מן הרע. משכו וקחו לכם. פרשו חז"ל במחילתא, משכו ידיכם מעבודה זרה, כלומר מכל מה שאתם עושים שלא קשור בכלל למה שאני אומר, למה שאני רוצה, וקחו לכם צום של מצווה. נכון, נכון. דרך אגב, המשיכה היא הקניין. כך הפך הכלי של ישראל להיות ראוי לקבלת האור. אם אני לא עושה את הפעולות האלה, איך אני אקבל בדיוק? הקדוש ברוך הוא רק רוצה לתת, כל הזמן הוא בנתינה. כל הזמן הוא בנתינה. עם ישראל ניזון במשך שבעת ימי החג מן המצה, נכון? מן המזון השייך ליצר הטוב לבדו, ללא היצר הרע בכלל. אז הלחם זה יצר הרע. אז למה אתה כל כך שמח בסוף פסח לחזור אליו? יפה, הנה אותו סגנון, אותו מנגנון. אכלת מצח חיים במשך שבעה ימים, עכשיו אתה חובה לך לחזור לאכול לחם. כי אתה תחזור עכשיו בגישה חדשה לחמץ. אתה כבר תהפוך את החמץ לצמח, אותיות צמח של מלך המשיח. כי זה יצא לך מהמצח, שהוא הגאולה, שם מה החדש שיצא ממצחו של אדם קדמון. כלומר, החמץ הוא בריא ברגע שאתה ניגש אליו, בצורה מחודשת, אחרי שאכלת מצה של עץ החיים. אז תאכלו מצות מעץ החיים, כדי לחזור לחמץ ולהפוך את החמץ לצמח. את צמח דוד עבדך מהרת עצמיה. תולדת הטובה נשארת לכל השנה כולה, להיות מוכנים לקדושה. דרך אגב, איך אתה תראה את זה דה פקטו? שהטובה הזאת, הקדושה הזאת, הגילוי הזה נשאר. מיד, כמה זמן אחרי זה אתה חייב לראות את זה? בחג השבועות. התורה שתקבל השנה, אם היא לא גבוהה יותר מהתורה שקיבלת השנה שעברה, יש בעיה. זאת אומרת שלא גאלת מספיק מצוצות של קודש, מתי? בפסח. כמה ששחררתי תורה בפסח, ככה אני אקבל תורה בשבועות. אתם מבינים את זה? איפה נמצאת התורה? אמרתי לכם, במצרים. אז אם אתה משחרר את התורה שאתה תקבל, אפילו אתה בעצמך באופן פרטי, אם תשחרר אותה בליל הסדר, אתה תקבל אותה חזרה מתי? בחג השבועות. היא שלך. אתה שחררת את התורה הזאת מהכלא. אתם מבינים את מה שאני אומר פה?
לא, אני לא מבין.
אתה לא מבין?
אתה אומר לי, אתה תקבל את התורה שם בארציני, אבל תשחרר אותה במצרים, אבל אני לא מזהה אותה שם.
זה בדיוק מה שאתה עכשיו בא ללמוד. מה זה אתה לא מזהה אותה? אני עכשיו מלמד אותך, אני עכשיו מחנך בסייעתא דשמיא.
אז אני צריך ללמוד סוד לפני שאני לומד שעה.
זה מה שאומר המהר"ל בסידור שלו. זה בדיוק מה שאומר המהר"ל. כן.
אני מזהה פה בעיה. הבעיה היא כאן, איתנו בהרגלים הרגלים שלנו. אני חושב שבאמת, אני מדבר על עצמי, כן? לי קשה לצאת מהרגלים שלי, כלומר, כמה אני צריך לעבוד על ההרגלים שלי? ופה הנקודה, הפסח בא להגיד לי, ואם אני מבין את מה שנאמר, הפסח בא לומר לי, צא מהרגלים שלך.
תגיד לי, למה אתה, לפני שאתה מתחיל את ליל הסדר, אתה לוקח את הקערה, אני מבין שאתה ספרדי, וגם האשכנזים עושים את זה, ואתה מרים אותה למעלה מהראש של כולם. למה? אתה מסתובב כמו איזה טמבל? מה אתה עושה, תגיד לי? מה זה? מה זה האקט הזה, הסימבולי הזה? מה הוא אומר? צא מהקופסה. תפסיק עם ההרגלים שלך. אתה מוכן לקחת את כל השולחן, כי הקערה זה השולחן. היום אנחנו מתבלבלים, אנחנו עושים שיש שולחן ויש קערה. הקערה זה השולחן. כלומר, מה אתה עושה בעצם? מרים את כל השולחן, מעל הראש. אם אתה לא מבין את האקט הזה, הוא אקט פשוט מאוד, תסביר את זה לילדים. אתם יודעים למה אני מביא את הקערה שהיא המלכות, שהיא המדרגה הכי נמוכה? לאן אני מביא אותה? לכתר. מה זה אומר? זה אומר שאני צריך לחיות את הערכים שלי, של האוכל, של הגשמיות, הכי גצה שיכולה להיות, ברובד הכי גבוה שיכול להיות.
רבות, בליל הסדר, אני אבחר את הבן אדם הכי מקובל שיש לי בשולחן, ואני אגיד לו, קח את הקערה ותעביר מעל כולם. אני חושב שעשה את זה מתוך שהוא לא מבין, ואני
עושה את המקום קצת ובלי שהוא ידע. יפה, חוץ מזה שיש בעיה בדבר הזה, כי אתה בעצם... צריך לקחת את האדם הגדול ביותר, שמבין את זה, כי אם לא, אז הוא לא יכול להיגאל בצורה כזאת. אז יפה, אז אתה צריך לעשות לו, אתה צריך לעזור לו. את פתח לו. בסדר? תולדת הטובה נשארת לכל השנה כולה להיות מוכנים לקדושה. ארבע כוסות היין מחלישות את ארבע מדרגות הטומאה. דרך אגב, רבותיי, הקוס החמישית שייכת גם כן לגלות החמישית שלא מופיעה בתורה. אתם יודעים שארבע גלויות מופיעות בתורה, בפסוק השני בתורה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך ופני תהום. אומרים לנו תוהו זה בבל, ובוהו זה מדי, חושך זה יוון, תהום זה אדום וישמעאל. תגידו לי, איפה מצרים? קוצו של יהוד. קוצו של יהוד. מה זה הקוס החמישית? קוצו של יהוד. לכן, זה התומעה שהופיע בעולם בעקבות חטאו של אדם הראשון. תומעה זו היא הכוח המנוגד למערכת הקדושה ומגמתה להעלים את אור השם מן העולם. אמרתי לכם שכל חג מגיע יחד עם הקליפה המיוחסת לו. היינו בפורים, קליפת המלאק. פסח, קליפת מצרים. אם אתה לא יודע מי זאת, אתה לא יכול בתחבולות לעשות מלחמה, כי אתה לא מכיר את האויב שלך, אתה לא יודע איך הוא פועל. לפני שאני יוצא למבצע, אומרים לי, המנגנון שלהם הוא 1, 2, 3, 4, 5. תבינו, יש להם הרגלים. אתה צריך לתפוס אותם בהרגלים האלה. אז אני צריך ללמוד את האויב. אם אני לא לומד את מצרים לפני שאני מגיע לפסח, אם לא חיסלתי את העמלק לפני שנכנסתי לפורים, אז מה אתה עושה שם? הוא יאכל אותך. ישראל היה סגור עד אז בקליפה הזאת, שאי אפשר לצאת ממנה. אי אפשר לצאת ממצרים, רבותיי. עד שהעיר להם הקדוש ברוך הוא המוחים לגדלות, ושבר את הקליפות כדי לגאול את ישראל מתוכן. כל פעם שאתה רוצה לצאת מכלא, אתה צריך לצאת מהחשיבה, ממנגנון החשיבה שלך, של עכשיו. צא ולמד. לא יצאת, לא תלמד. צא, והוצאתי. אז אתה אמרת שיש לך הרגלים? צא.
הרגלים של
כולה. בסדר? אז לא אותו דבר. חכמים אומרים לנו שמנהג זה אותיות גיהנום. אם אתה לא מבין, אתה סגור בתוך הקליפה הזאת. זהו גם סודן של ארבע לשונות הגאולה המוזכרות, ואני הוספתי לכם את החמישית. מה עשה השם? העיר על ישראל ארבע אותיות שם הוויה וקוצו של יוד, ובזה הבינו ישראל את המימד העליון המאפשר להם לחיות מעבר לחוקי הטבע הכולה. בסדר? אם אין לך י' כבפקה, אתה תישאר שם בפנים. כלומר, מה זה גילוי שם י' כבפקה, שם הוויה? זה הערובה. זאת הערובה ליציאה שלנו. כי כל העולם הולך רק בשם אלוהים. ואנחנו נלך בשם השם. זה נקרא אלוהי האלוהים. אדוני האדונים. לכן אי אפשר להבין את זה בלי שם הוויה. גאולת מצרים הייתה התחלה בלבד, לא להתבלבל רבותיי, והיא עתידה להיחתם בגאולה האחרונה. עכשיו אנחנו חותמים את יציאת מצרים. זאת אומרת שיציאת מצרים עדיין לא הסתיימה, כיוון שמדובר בתהליך. אני תמיד מזכיר את הדבר הזה, לא לשכוח תהליך, רבותיי. אנחנו תקועים בתאריך. ואני אומר לכם, תהליך.
מאז עד עכשיו אנחנו בתהליך גאולה.
נכון. נכון, נכון, נכון. משה רבנו פותח ואליהו הנביא חותם.
אז זה התשובה, למה אנחנו
שותנים
בחמישית?
מה?
זאת התשובה, למה...
עד ש...
זה לא, אז מה שעושים רוב ישראל, זה קוראים, אז החמישית, פה של אליהו הנביא.
נכון, אבל זה עכשיו. האם אתה לא מבין מי זה אליהו? אתה תחכה עוד פעם לאיש. אליהו זה מצב. זה כשהנבואה מתחילה לחזור לעם ישראל, זה כשעם ישראל חוזר לארצו, ומשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה עכשיו. עוד פעם, אנחנו נופלים, למה? למושג הפרסונלי. אם זה לא מתלבש בבן אדם, אין. לא קורה כלום. זה לא ככה. זה תקופה, זה הכל, זה הולך ביחד.
בעצם זה כאילו ארבע שזה הדלת של המלכות, שכאילו כל ההגדה זה להתפלל עבור המלכות, המלכות של
ישראל. תמיד זה המלכות, לגילוי. זה
סופו של דבר בתורת היסוד, אתה רוצה שהמלכות תהפוך להי של השם כביכול. וזה העניין של החמש, שכאילו אתה רוצה את החמש, את ההי, ולא רק את הדלת של המלכות בלבד שלא קשורה להגדה.
כן, אתה קורא לזה בחינה דלת שהיא האות ה' בשם הוויה, כן, נכון. לכן, גאולת מצרים דומה למי שכוסף עץ גדול של תומעה. והוא מכה בו הקאה אחר הקאה, עד שגודע אותו לגמרי. כן? אתם ראיתם פעם אלופים בקונפו שמרביצים על עץ עד שהוא נרע. נכון? אפילו בידיים. ככה זה צריך להרביץ לעץ הזה שסוגר אותנו.
לעצה הזאת.
כן?
העצה.
אז מה? יש עצות רעות? יש עצות אחיתופל? מה? בגלל שקראתי לזה עץ, אז זהו. כל מה שיש בקדושה, יש לעומתו בקליפ. פעולה זו היא המשכית, והיא שווה ומתעוררת כל שנה מחדש בימי הפסח ובחג המצות. הכוח הראשון שהעיר בתיקון ההתחלתי, כלומר בפוץ' הראשון של יציאת מצרים, הולך ומתחזק. כל שנה באים אומרים לי, וואי, איזה בסה, חיכיתי שתהיה גאולה בפסח וזה עבר. אתה לא מבין שכל פסח זה עוד שכבה? עוד שכבה של גאולה? אתה כפוי טובה ולא מבין שנגאלת השנה? פעם בחיים שלכם הכרתם את המדינה שלנו בגובה כזה? בחיים לא הכרתם את המדינה בגובה כזה, בלי עין הרע, וזה הולך ומתפתח עוד יותר. אז יש מכשולים בדרך, לא חשוב. אנחנו אף פעם לא מתעייפים, ממשיכים. לא הצלחנו עד הסוף, מחר נתחיל מחדש. ככה זה עובד. תמיד חוזרים מבראשית. ארבע קליפות עצמן עתידות להתהפך על האומות הרעות, עד שהן תאבדנה את מן המציאות בשתייתן את ארבע כוסות התרעילה. הנה, אנטיתזה. אני שותה כוס יין, והם שותים כוס של רעל. אתם מבינים איך זה עובד? אם הייתם מכוונים רק בזה...
הייתי שותה 20 כוסות.
אני אגלה לכם משהו, כן? משהו שבדרך כלל אני לא נוהג לגלות. אבל אני אגלה לכם משהו לצורך הלימוד. זה רק ממש כדי ללמוד. לפני שלושה שבועות בערך, ביקשו ממני לכוון רק בכוונה. אל תשאלו מי, איך, מתי ואיפה. לכוון, פשוט שאני נכנס במחשבה שלי לסמטאות של האויבים שלנו, ואני מחסל דרך המחשבה שלי את האויבים שם. נו באמת. אתם חושבים שזה פועל? כן. אם היינו, כשאתה שותה כוס יין אחת, לא סתם מתחיל לצחוק בגלל שכל המשפחה על הצד וכולם שותים, ואתה אומר, וואי, איך אני יכול לשתות? תשתה את זה עכשיו, אתה אומר, אני עכשיו שותה את היין של הקדושה, אני עכשיו נותן לו יין של תרעילה. הייתם קמים בבוקר למחרת, הייתם רואים את הבלגן, מה שקרה בצד השני. רצו להכין לא יודע מה, והכל התפוצץ להם בפנים. ככה זה עובד, רבותיי. צריך לכוון על זה. בעוד שעבור עם ישראל, הן ארבע כוסות של ישועה, בהערת ארבע אותיות י' כו' כברוך הוא, עם כוסו של י'.
אפשר גם לעצור את זה, אתה אומר, אני כל הזמן לא להתעסק ברע, אני להקים את הטוב.
כן.
אני שותה את הכוס, אני מעדיפה להתייחס לטוב שזה
נושא. יפה.
אבל
לא לעשות
לתת לו את
הכוס... זה אותו דבר, זה הולך בד בבד.
מה הכוונה שלך?
יפה.
מכניס אור או שאתה...
מה זה לא, זה לא משנה. ברגע שאני מכניס אור לעצמי, אני יודע שיש לעומת שעכשיו הוא שותה חושך. זה. למה התורה אומרת לי חושך ולכל בני ישראל היה אור? שתגיד רק שלבני ישראל היה אור. לא. היא רוצה להמחיש לך שכשאתה באור, שם זה חושך.
אבל אתה מרקה לחשוב שם.
זה יציאת מצרים. למה אני קורא לזה יציאת מצרים? תקרא לזה יציאת ישראל. למה אתה מזכיר את מצרים? כי אתה צריך לראות, זה המדד שלך, כמה התרחקת מהחושך הזה. אתה לא נשאר תקוע שם, אתה גם הולך אחר כך לכיוון הארץ. אבל אתה כל הזמן זוכר מאיפה יצאת. והנה, מעיקר התיקון של הלילה הזה, שהוא לא לילה, כן? אתם מבינים שאין לילה. אנחנו אומרים, הלילה הזה, הלילה הזה. אבל הוא ליל, שימורים. הוא לא לילה. אז למה אתה קורא לו לילה? כי זה הצורה של הדיבור שלנו. אבל הלילה הזה הוא יום. אל תגידו לילה טוב בלילה הזה.
ליל זה זכר ולילה זה
נקבה. כן, ליל שימורים. אז הלילה הזה, התיקון שלו הוא להראות את החירות ואת הניצחון של הטוב על הרע. עכשיו, בכל אחד מאיתנו, כן, באופן פרטי. וכמובן, ברובד הכללי, ניצחון המכניע את הסיטרה אחרה, הכנעה גדולה. שהיא מקבלת על הראש, וזה מחליש אותה, ומאפשר לי באותה שנה, לפי החולשה שהחלשתי אותה, אני, לגדול. אתם צריכים להבין, ככל שהחלשתי את הקליפה בלילה הזה, אני גדול יותר בשנה הבאה. כזית המסע שעלינו לאכול, בליל הסדר, בא להמחיש או להמשיך את המזון המקודש מלמעלה עלינו. מה זה המסע, אתם זוכרים? איזה מוכין זה? אבא. בסדר? האבא זה המסע. האמא זה היין. כל פעם שאתה אוכל מצה, אתה חושב להכניס מוחין של אבא, יוד. כל פעם שאתה שותה יין או אפילו מרים את הכוס בלי לשתות, אתה עכשיו בבינה. אז המצה שאתה אוכל, אפילו כזית, מה זה? אתה ממשיך על עצמך מוחין. עכשיו, מה אתה עושה עם המוחין האלה? אתה מכניס אותם לגוף, זה כבר לא איזה מין אור מקיב שסתם נמצא בחוץ. עכשיו זה בתוכך. ומה זה עושה כשזה פוגש בפנים את כל האיברים הפנימיים שלך? זה מחזק את היסר הטוב הנטוע בישראל, כדי שיתפשט על כל האיברים. הרי המצה הזאת הופכת לדם. ואז היא מתפשטת בכל האיברים. ומה היא עושה שם? נלחמת עם כל הקליפות שהיא פוגשת בדרך. לכן מה זה מצה בעברית? מה זה מצה בעברית? מריבה. מריבה. ריב. אגרופים. מצה ומריבה. בסדר? תלמדו את זה. זה מילה בעברית. מצה זה פירושו מריבה. כלומר, כשהמצה פוגשת בדרך שלה אויב, מה היא עושה? פאפ, פאפ. אחרי זה ריצה קטנה, פאפ, עוד אחד. בסדר? זה אותו דבר. זה אותו דבר. במצרים, אתה מדבר על לחם עוני שהיינו אוכלים במצרים. כן. אבל שמה זה היה בעצם מאיפה, מאיזה כוח? יפה. אנטיתזה, זה בדיוק זה. אכלנו, למה החכמים אומרים לנו יותר טוב לאכול לחם, פיטה, עם שמן זית וזיתים בארץ ישראל, ולא לאכול בגלות בשולחן של עשירים? כי אתה אוכל משולחנו של אותו מקום. ואתה מתיימר לעבוד את השם? כדי שיתקשט על כל האיברים הפרטיים לאורך כל שאר ימות השנה. אז המצה, דרך אגב, אם אתם רוצים לקיים מהלך קבלי, תאכלו כל שבת מהמצה של פסח. כלומר, אל תסיימו את כל המצות שלכם, תשמרו מהמצה השמורה, וכל שבת, אחרי שאתה בתוך האוכל, בתוך הסעודה של שבת, אתה אוכל חתיכה קטנה של המצה הזאת. ואתה ממשיך את הכוח. זה כמו איזה מין זריקת אנרגיה.
רגע, אז אני יכול לעשות את זה פירורי מצה ולשים את זה בחלות של שבת.
זה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה נותן לי עכשיו מתכונים? תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי לך לאכול. תעשה מה שאתה רוצה. מה, אני אגיד לך איך? אתה רוצה יותר פרטים? תיקחו מצות ותעשו מהן עיגולים קטנים, זה סגולות, זה סגולה. כלומר, אתם אוכלים? כמו טירה, ואתה עושה מזה עיגולים. תשמור את העיגולים האלה, תעשה עיגולים כאלה ותשמור אותם לכל השנה. זה סגולה גדולה. כן? להרבה דברים. רק דברים טובים. בסדר? הנה אני נותן לכם טיפים. מה?
מצה
בוודאי, היא מתנגדת לכוח הרע, היא באה כדי לחסל את כל הקליפות, זה אור החוכמה, מי יכול יותר? אי אפשר יותר מזה. יפה, עכשיו את מבינה למה, כי כל הגוף זה מצרים. אז אתה בעוצר, אתה בעצירות, אתה ב... לא יודע מה, כל אחד עושה עדו, כן? בטח שהגוף הוא מתנגד לזה, כי זה, הוא לא מבין מה קורה לו. מה אתה מכניס לי את האור הגדול הזה? כן? ואכילת האפיקומן, כן? מה זה אפיקומן? על הצובע אוכלים אותו, אסור לאכול אחרי האפיקומן עוד משהו. נגמר. למה אתה אוכל אותו? זה לפני ברכת המזון, כן? על הסובה שאין לאכול אחריו שום דבר אחר, זה בא כדי להשאיר בישראל את חותם הגאולה. זה נקרא אפיקומן. כן, אפיקו מן. תוציאו את המן. ואת הטעם העמוק של האור שלא ישכח מישראל. זה מה שצריך להשאיר. כל שנה מחדש, בליל 15 לחודש ניסן, מתעורר משפט הגאולה ביקום. תבינו את זה. זה מאז שהעולם נברא, זה לא היה צריך להמתין ליציאת מצרים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עם יכולת להשתחרר מהמגבלות שלו. בסדר? לכל מכה, הקדוש ברוך הוא יקדים רפואה. הרפואה של הזמן זה פסח. של המנגנון שקולה אותך שאין לך זמן לשום דבר, זה פסח. אם אתה חי את פסח בגובה האמיתי שלו, יהיה לך זמן לעשות מלא דברים. אם כל הזמן אתה מתלונן שאין לך זמן, זה בגלל שלא שלטת בזמן בלילה שאפשר לשלוט בזמן. פסח מצרים, בעשור לחודש, כלומר באותה שנה, לפני שיצאנו ממצרים, באיזה יום יצאנו ממצרים? באיזה יום זה היה בשבוע? חמישי, הרי שבת הגדול היה עשירי לחודש, איך ראשון? נכון? שבת הגדול זה יוד לחודש, אז יצאנו ממצרים ביום חמישי בבוקר, כלומר יום רביעי בלילה היה חלק מהגאולה התחיל, יום חמישי בבוקר חלק שני של הגאולה. אתם שואלים את עצמכם למה? דווקא יום חמישי? אולי נשאל? לא, לא שישי. רביעי בלילה וחמישי. למה? לא. הוד. יסוד זה שישי. חמישי. הוד. הספירה הכי קשה, אתם זוכרים? אם אתה עובר אותה, אתה זהו, אתה לאן? למלכות. מי שלא מצליח לעבור את הוד, נשאר בקוצ'ין.
אבל מתחת
לעוד
יש את זה. למה
זה
קשה כל כך?
כי זאת המדרגה
כי
היא נוטה לצד שמאל של חז ושלום, של עצבות, של קושי, של כבדות.
וגבורות פחות?
לא יודע.
כי זה קרוב יותר לאן.
כן. מתי היו שני חורבנות בית המקדש? בספירה הזאת. באלף החמישי. לכן,
זה גם הדרגת ההודעה,
נכון, ברגע שאתה, בדיוק, הנה, עשיתי עכשיו צילום, זה נקרא בנות מלך, זה בנות ישראל, יש להם איזה קבוצת וואטסאפ של כמה אלפים, וביקשו ממני לתת להם שיעור על משהו לפני הפסח, אז בחרתי בזה, ביכולת להודות, כי זה ההוד.
זה המנגנון הכי קשה.
נכון. בסדר? אז זה מה שבנות, משהו פשוט שהן יכולות לחיות איתו, לא להתחיל להכניס כל מיני דברים. היכולת להודות. והאישה היא חזקה בזה. היא אמורה להיות חזקה בזה בהודיה ובהודאה. כלומר, גם בלהגיד תודה וגם בלהודות על האמת. בפסח מצרים, בעשור לחודש, לקחו ישראל את הטלה. כי בו ביום, מה קורה ביום הזה? למה בעשירי לחודש, כן, מה קורה בעשירי לחודש? איזה עוד משם הוויה אני פוגש בעשירי לחודש?
את
ה... את
ה...
נכון? י' זה שבע? עשר אני...
אתה בתוך
ה... אז באותו עשירי לחודש, בו ביום מתחברות הה התחתונה עם הה העליונה של שם הוויה. זה מה שקורה בסוד עכשיו. עכשיו זה קורה בעשירי לחודש, אבל אנחנו קוראים לזה היום שבת הגדול. כלומר, מתי זה יקרה לנו? השבת. תבינו טוב מה קורה השבת הזאת. בסדר? לפני שאנחנו מגיעים, הנה, לא אמרתי לכם את זה אחרי, אני אומר לכם את זה לפני. אז מה קורה? יפה, מלכות מתחברת לבינה. מתי זה קורה בשנה בדרך כלל? באיזה יום מיוחד? יפה, ביום הכיפורים. ועכשיו יש לי אפשרות בעשירי לחודש. דרך אגב, מתי זה יום הכיפורים? בעשירי לחודש. במקבילה לו, בחודשי החורף. ופה זה חודשי הקיץ. אתם מבינים? הזכר והנקבה. כלומר, אני מסוגל עכשיו, מה שהיה בזכר, מתי היה הזכר? ביום הכיפורים. עכשיו זה הנקבה של הזכר. כלומר, זה גילוי של יום הכיפורים בחודש ניסן. אתם איתי? זאת אומרת שמה שנגאלתי מכל החטאים שלי, ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתהרו, אני קורא עכשיו, זה קורה לי בשבת הזאת. אני עומד לפני השם, תתהרו.
אז צריכה לתת תולדה
לי. זה התולדה בכלל. אתה כבר בנקבה.
זה חמץ ובכיפור. ביום הכיפור. כאילו, החטאים בעצם, כל זה כמו
חמץ. לא. יום הכיפורים זה נקי. נקי.
אבל כשנכנסים
לרוצות, לפני זה זה משהו אחר. בסדר? יפה. זאת אומרת שבשבת הזאת אני צריך לקחת בעצם ולהבין שאני לוקח את התלה, מי זה התלה לצורך העניין? האגו שלי. בשבת הזאת אני צריך לחבר את ההא התחתונה מלכות עם ההא העליונה בינה. ומכוח גבורותיהן, כי שתיהן גבורות, זה צד שמאל, נכון? נכפת כוחו של התלה. אני סוגר עליו בסוד של העתיד לבוא ומביא הקדוש ברוך הוא את היצר הרע ושוחתו. מה עשו בעשור לחודש הזה עם התלה? לא שחטו אותו, לא. שחטו אותו ב-י"ד, ביום רביעי. קשרו אותו למיטה, לקרעי המיטה, לרגליים של המיטה, לא סתם כמו קובוי שנכנס עם הסוס שלו, משאיר אותו ליד. כן? לקרעי המיטה, קשר את התלה. כלומר, הוא עם אשתו במיטה, ישנים, ופתאום אתה רואה שתי אוזניים. עושים לך את הצרכים, הכל ארבעה ימים, כן? לפני פסח. בוא על האישה מישראל, מסכנה. אתה מביא לה את הלב, אתה קושר אותו למיטה ארבעה ימים, הוא עושה את הצרכים שלו, הכל שם.
אם היא יודעת שאת הלב זה האגו שלי,
כן? תאמין לי שברגע שאת הלב יוצא ביום רביעי, היא מרגישה שהיא כבר יצאה ממצרים. אבל אחרי זה אתה משגע אותה, כי אתה שוחט אותו בבית, אתה עושה ברית מילה. אתה מערבב את הדמים שלך ושל כל הסחרים שרצים כמו משוגעים עם דם שזורם בכל הקירות ואבא השתגע לגמרי, הולך החוצה, איפה יש זעתר? כן, לוקח את הזעתר, מתחיל לטבול והאישה צועקת, מה אתם עושים? השתגעתם לגמרי? תשתקי, צועק, קירות, דם, תמרות עשן, מה זה הבלגן הזה? מה זה? כישוף? מה זה? מערבבים את הדמים, וכל הילדים הסחרים בוכים בבית, אבא חתך אותנו, מה זה?
ניסי לתפס היה בשטח.
כן, אה? הנה, זה ככה זה היה. כן, עשירי. י"ד? אז מה זה בזכר י"ד? לא. סוכות, ערב סוכות. מתי מתחיל סוכות? נכון.
אז בעצם סוכות זה גם מדרגה של הכתר שמגיע למלכות. פה זה בינה במלכות.
נכון. עכשיו את מבינה את ההקבלות בין החודשי הקיץ הזכרי, הנקבות, לבין חודשי החורף הזכריים.
עוד דיוק, מה קורה בין בינה למלכות לבין כתר למלכות?
בינה ומלכות זה שתי נקבות. שתי נקבות זה דינים, כתר זה רחמים. אני צריך עכשיו לצאת למלחמה. כשאני יוצא למלחמה, אין רחמים. אסור לי לרחם. למה אנחנו לא גומרים מלחמות? כי אנחנו לא מבינים את היסוד הזה. כי כל פעם שהאויב מתקרב, אתה אומר לו, לא, זה כמה, כמו זה שמודד. ראיתם את הסרט? כן.
אז אני צריך לצאת עם מנגנון
מקפיא. כמה סנטימטר הוא ממני, יש לו סכין, אבל זה בסדר, אני עדיין...
אני צריך לצאת עם מנגנון מקפיא למלחמה?
בוודאי. אם אתה לא יוצא בגבורות למלחמה, אתה... מי נלחם אצל החיות?
אבל הנקבה...
הנקבה אוכלת לך אריה, עם הלוויה העצבנית, היא גומרת על האריה. אתה יודע מה זה נקבה שעצבנית? כדאי לך לא לדעת. כן? לא אמרתי שהיא מרוקאית. היא מרוקאית זה כבר לבל אחר. מה? כן.
המרוקאים
דרך אגב, זה עליית המרוקאים, זה נקרא עלייה. זה כשיש עליית מן שם, זה נגמר עליך, כן. כן, כן, זה אותו דבר, זה ירושלים של מעלה וירושלים של מטה. נכון, נכון, בסדר? אז התאה היא מהה אלאה, ומכוח גבורותיה נכפת כוחו של הקלה. על קורבן הפסח נאמר, על מסות ומרורים יאכלו. כלומר, מתי אוכלים את הקורבן הזה של פסח? באותו ליל הסדר, נכון? אצלנו היום מה זה?
15, אז היה
ב-10. לא, העשירי זה רק לתפוס אותו. מה זה היום? היום, היום. אין קורבן פסח, נכון? ממש, אז מה זה? מה? איפה הקורבן היום? זה הפיקומן. זה שום סימנים ושום כלום. זה הפיקומן. פיקומן, מה זה? כשאתה אוכל אותו, מה אתה אומר? זכר לקורבן פסח. שהיינו אוכלים אותו על הסטובה. כלומר, כמה היינו אוכלים מקורבן פסח? כלום. כזית קטנה, זה כלום. כלומר, על תלה אחד, כמה אנשים היו יכולים להיות? מאות. כל מי שנרשם במשפחה הזאת, כן? אני מביא תלה מאדם, שוחט אותו ואני מכניס את כל החבר'ה, מי שרוצה נרשם, מתקשר אליי בוואטסאפ, כותב לי, אתה יכול להכניס אותי לחבורה? אז אני אומר לך כן. איך קוראים לזה המהלך הזה? לא. לא, יש לזה שם. יפה. אם אתה נמנה יחד איתי, אז אני מכניס אותך, אני מוציא אותך ידי חובה. ואתה אוכל בעצם, אז איפה האכילה האמיתית? מה זה האכילה האמיתית? אז מה זה האכילה האמיתית? מה היינו אוכלים אז? לא, לא, לא. קורבן חגיגה, זה הקורבן השני, שהיום הוא הביצה. בסדר?
כל הקורבנות עכשיו
אצלי. הכל הפך להיות משהו אחר. עכשיו, הגויים הנוצרים לקחו את הביתים ועשו מזה ביתי שוקולד עכשיו, בפסח. הם לא יודעים מאיפה זה בא. אתם מבינים? אז עכשיו כל הקינדרים יוצאים. אז על המסות ומרורים יאכלו, והוא רמז לחלק הטוב. מה זה על מסות ומרורים? החלק הטוב השב אל הקדושה בזמן שהחלק הרע עובר תהליך של מיתוק דרך לעיסת המרור. מה אתה עושה כשאתה אוכל את המרור? אתה לועס אותו, אסור לבלוע את המרור עד שאתה לועס אותו הרבה זמן. כשאתה לועס אותו הרבה זמן הוא מתמתק. תרתי משמע, גם הוא נהיה יותר מתוק, ואתה בעצם צריך לכוון באותו זמן שאתה ממתק את כל הדינים בחיים שלך. כשאתה לועס, בדיוק. על מצות ומרורים. מה זה מצה? גאולה. מה זה מרור? גלות. איך אתה יכול לאכול גאולה עם גלות ביחד?
קורך.
אתה קורך, אז מה? אז מה עשית?
חיבור.
חיבור בין מה?
חיבור.
בין מה?
בין גאולה לגלות.
מה זה אומר? תסביר לי את זה, מה זה היום?
כמו היום.
יפה מאוד, זה המצב שלנו היום. יש פיגועים? יש. אז איך אתה אומר לי שזה גאולה? אז הנה, על מסות ומרורים יאכלו. זה הסימן שזה כן גאולה, למרות שיש עדיין בעיות בחיים. זה מה שלא מבינים אנשים, הם חושבים שגאולה, זהו, נגמר הכל, פתאום הכל טוב. אין דבר כזה. על מסות ומרורים תאכלו את הגאולה שלכם. זה בא בשלבים, ויש עדיין כל מיני דברים בדרך, חז ושלום.
תמיד יהיה משהו.
תמיד יהיה משהו.
אז תמיד יהיה
מסות ומרורים. תמיד, גם כשהיה בית המקדש, היו יורים עלינו חיצים. אתה מקריב קורבן ואתה רואה. אז מה, זה לא בית מקדש? זה כן, זה בית מקדש. יורים עלינו חיצים, אז מה? זורקים עלינו חזירים. כן, היו זורקים חזירים. אתם צריכים להבין שאנחנו... ליד, לא הבנו את המהלך הגדול הזה, שהוא כולל זה וזה. ואתם כל הזמן אנחנו אומרים לו, זה לא גאולה. לא יכול להיות שזה גאולה. הנה, תראה מה קורה. אז מיד שאומרים לך דבר כזה, מה אתה צריך להוציא? על מצות ומרורים יאכלו. לא הבנת את הפסוק הזה, שאתה בעצמך קורא בזמן הגדה של פסח.
אני חושב שבסך הכל, באמת, אחרי 14 גלות, תחכו 70 שנה פה בארץ, התקלפות פשוט מטאורית. מי שלא רואה את זה, זה טעות ממש.
הייתי אומר, כמו הרב עמרם כהן סקאלי, זה התקדמות צילונית. בהיבט הרחב, כן? הכולל את כל ימות ההיסטוריה העולמית, יושבת החמץ הגדול מן המציאות דווקא באלף השביעי. זה השבתת החמץ המכוון ליום השבת ולחודש ניסן שהוא שביעי לחודשים מתשרי. כלומר, מתי יושבת באמת החמץ העולמי? באלף השביעי. אנחנו עכשיו נכנסים אליו, כן? אנחנו ביום שישי בערב, אנחנו אוטוטו נכנסים לאלף השביעי. זה כבר שקיעת החמה, זה כמו שבת, שאתה רואה כבר את השמש שוקעת, לא צריך להמתין לצאת הכוכבים. עכשיו, בשלב זה, לא תהיה עוד אחיזה לחיצוניים, והוא הזמן הראוי לביור החמץ. כלומר, מה שאנחנו עושים עכשיו, או ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, נכון? מכבדים את מה? את החדרים, זה נקרא לכבד. זה אותו דבר. אנחנו עכשיו במהלך ההיסטורי הגדול, אנחנו נקראים אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. זאת אומרת שמה קורה עכשיו? אנחנו מתקרבים מאוד לביור החמץ העולמי. כן? יש יום הקדיש הכללי, יום הזה. עוד מעט אנחנו נוציא איזה סלוגן. כן? יום ביור החמץ העולמי. בסדר? חודש ניסן נחשב לראשון כחודשי השנה, מצד שני, למרות שהוא השביעי מצד תשרי, הוא ראשון מצד עצמו, וזאת מצד היותו שייך ליסוד הגאולי במערכת הזמן. זאת אומרת, שביעי זה גואל, נכון? שביעי זה גאולה, זה כבר שבת. ראשון הוא לכם דייקה, כלומר לישראל ולא לאומות העולם. מדוע? כיוון שישראל לבדם דבקים בשם הוויה. ועליהם נאמר כי חלק י' כבפקה מי עמו. זהו. האחרים, אם זה לא י' כבפקה, מה זה? אלוהים. כל אלוהי העמים אלילים. כי הם לא יודעים לכוון לשם הוויה. לא ידעתי את י' כבפקה. מי י' כבפקה אשר ישמע בקולו? צירוף שם השם המופיע בניסן מתאים לסדר המיוחד לחודש הזה, י' כ' ו' כ'. כלומר, זה הסדר האמיתי, זה הסדר היחיד בכל חודשי השנה שהסדר שלו הוא סדר נורמלי, אמיתי. כל השאר זה צירופים שמשהו קורה שם, צריך להבין. והוא המקור לכל שאר הצירופים. ואין כוח וקדושה לשאר הצירופים, אלא מן הצירוף הראשון עליו נאמר ברמז, אין קדוש כי' כ' ו' כ'. כי אין בלתיך. בסדר? אז כשאתם רוצים לכוון בשם, מכוונים בשם י' כ' ו' כ', ולא בשם אחר. אז שיודעים שבכל החודשים זה תמיד י' כ' ו' כ' בשינוי צורה, אבל עכשיו איזה ברכה. ולפי סדרו. תנצל. אל תחמיץ. לפי סדר האותיות שבצירוף הזה, הרי שבליל פסח נשלם הזיווג בין אבא ואמא, אילי יודקר. כי אנחנו ב-15 לחודש, אז כבר נגמר הזיווג ביניהם. אז מה יש לי עכשיו? תולדות. אז מה יורדים עכשיו? מוחים. ומייחודם נולד כוח במלכות בקדושה, להתמודד נגד החיצונים ולדחותם מגבול הקודש. לכן הלילה הזה נקרא ליל שימורים. כי מי שומר עליי? אבא ואמא. יש שמירה יותר גדולה מזה? חוכמה ובינה, אתם יודעים איזה אורות זה? מוכין זה גדלות. זה סוד המסע, שהיא כידוע מלשון מסע ומריבה, כן? ראשי תיבות, מכל צרה, הצילני. ראשי תיבות מסע. כן? מכל הצרות הוא מציל אותנו. מכל צרה הצילני, ראשי תיבות מסע. כלומר, כשאני אוכל מסה, אני ניצל מצרות. ואכילתה בליל הסדר הוא הסימן למלחמה של הטוב נגד הרע, המנסה להסיר את אור השם מן העולם. אם אני קצת מפתח את הרעיון, באותיות אטבש, כן, באלפה בטה הפוכה, מתחלפות האותיות י' וה' באותיות מ' וצדיק. אז הנה עוד פעם, אפילו י' כ' ו' כ', זה מסע או מצווה. בתוספת האות ה' המיוחדת למלכות עצמה, מתקבלת המסע עוד פעם. הבנתם או לא? כלומר, המילה מסע היא קודש, היא גילוי קודש. היין זה טהרה, המסע זה קודש. בסדר? כשאתם שותים יין, אתם שותים בעצם טהרה. כשאתם אוכלים מסע, אתם אוכלים בעצם קדושה. זה נקרא לאכול מן הקודשים.
קדושה היא יותר בימים, וטהרה היא...
נכון, נכון. כן, חוכמה ובינה. אבא ואמא. ביור החמץ, השנה ביום חמישי, נכון? הבא, עלינו לטובה, בעזרת השם. צריך לכוון בדבר הזה, זה גדול מאוד. צריך לעשות ביור חמץ וביטול חמץ, רציני. לא להכביא סתם חתיכות, כן, נייר כסף, אלומיניום, ולהתחיל לחפש כמו איזה טמבל. כן, זה אקט סימבולי, אבל צריך להבין מה אני עושה שם. אני מתקן 10 ספירות, רבותיי. ביור החמץ בי"ד לחודש ניסן מונע ביום שלמחרת את אירובם של החיצונים במערכת הקדושה הגואלת הפועלת ביקום בליל פסח. זאת אומרת, לפני ליל פסח אני מתכונן שלא יפריעו לי בפסח. יש להרחיק את החיצונים מן המלכות בקדושה. לכן, איך אני עושה את הבדיקה הזאת, אתם זוכרים, נכון? לאור הנר. אמרנו, מה זה נר? זה כל הסירופים. הוויה אקיה, הוויה אלוהים, הוויה אדנות. כל זה ביחד זה אור הנר, 250. זה הנר. כלומר, אתם צריכים ללכת עם דף, חוץ מהפנס. אתם צריכים מול העיניים שיהיה לכם את היוד כבב כהיה, יוד כבב כאלוהים, יוד כבב כאדנית. זה הנר האמיתי. לא רק הפנס שיש לכם. ועם הנר הזה, עם האותיות האלה, תדפיסו לעצמכם את זה, ולא אחד ליד השני, אלא אחד בתוך השני. הבנתם? שלוש קומות, ראש, תוך וסוף, שכל, רגש ומעשים, עם זה אתה יכול להתקדם בבדיקת החמץ שלך. אז תעשו, הנה, חידוש השנה. תחדשו.
זה לא מה שחילקתי.
לא, כן, זה מה שחילקתי. אז תיקחו את זה. נכון, תיקחו את זה. אוסנס פועלת בדבר הזה, אבל האמת שיכולים ללמוד, אתם רוצים ללמוד יום חמישי הבא, שזה יהיה קשה. אתם רוצים עוד שיעור לפני פסח?
הרב, קשה יש בלחם וגם אותו אוכלים.
ראי אתה, ראי אתה.
שום דבר לא קשה.
זה לא פשוט, נכון? הנה, אתה רואה? לא פשוט. טוב, בוא נראה. אנחנו ננסה לעשות את זה. בסדר?
יש לי רגע עצירה. דיברת על זה שביור חמש בסיכון 10 הפרות.
נכון.
זאת אומרת, לעשות את זה בצורה
יסודית. כן.
בקצר.
כן.
מה אני יכולה לסכם בקצר?
את הרצון שלך. תודה.
אפשר לעבור על כולם?
כן. חוכמה, מה זה? שכל ימין. ימין, מה זה חוכמה? שהחוכמה שלך תהיה חוכמה אלוהית, ולא חוכמה מלמטה. בינה, שתביני דבר מתוך דבר, שתנסי לראות את הריק, שתשמעי את הריקים של בעלך. כשהוא לא אומר, לפני שהוא צריך לפתוח את הפה, צריך כבר לנחש מה הוא רוצה. חסד, נתינה. לא, זה הגבורה. אל תגזר, כבר בחסד את שמה את זה, איפה היית?
לא, יש פה עניין של ביאור.
לא, 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 לא.
חמץ וחסד.
את צריכה לתת. החמץ וחסד זה שאתה לא נותנת. זה כשאת מתחילה כבר להגיד, אני נותנת אבל בגבולות. לא. בהתחלה תתני. שחררי.
אני רוצה למצוא את החמש במדרגות האלה.
כן. זה כשאת נותנת, שאת לא נותנת בכלל, לא רוצה לתת בכלל, את נותנת בגלל שאמרו לה. גבורה זה כבר הגבולות, לתת גבולות לכל מה שאת עושה. תפארת לעשות את זה באיזון.
הגבולות, איפה התקופה של הגבולות?
כשזה יותר מדי, אם הגבול הוא כל כך חזק, כן, אז כבר הכל נסגר. תפארת, זה בעצם רגש, כן? ושלטון. נצח, המשכיות, לא להפסיק דברים באמצע. התחלת, למה אתה מפסיק? כן? הוד, אם כבר אתה עושה, תעשה את זה יפה. אל תזלזל. יסוד. כן?
הוד להזרים.
את כל מה שלמדת עד עכשיו, תמשיך למטה. זה לא נגמר. תשמור על הצינור, ומלכות, גילוי. אז אתה יכול ללכת עם הילדים לאכול. כולם יוצאים בלילה הזה לאכול על האש או משהו, תלוי ב... גילוי, גילוי של הדברים, אסור להשאיר את הדברים ברובד עכשווי. בסדר? כל התיקונים האלה רוצים ללמוד. בסדר? יש להרחיק את החיצונים מן המלכות, בקדושה. כי שם הם רוצים לאחוז, לכן צריך לשמור אותה. ולשומרה ברגע לידתה. כי עכשיו היא נולדת, עכשיו היא מתחילה, נכון? זה לידת המלכות. והוא סול הכינוי ליל שימורים. זה השמירה. מי שומר? המוחים בגדלות, תמיד, אבא ואמא. מכוח השמירה הזאת, גדלה השמחה בישראל. הנה, עוד סימן שאתה חייב... לחיות אותו. אם אתה לא בשמחה, יש לך סימן שמשהו לא עובד טוב. יש לך טעות בדרך. בסדר? זה בירורים שהם ודאיים. אז אתה צריך להיות בשמחה, גדולה, דרך גילוי החסד המזרים את אורות המוחים במידות התחתונות בסוד עולם חסד יבנה. עוד קצת, הנה. אור ליוד דלת וניסן, בודקים את החמץ לאור הנר, בחורים ובסדקים. איפה החורים והסדקים? בחיים שלנו, יש לנו חורים וסדקים. כן, קוראים לזה היום שריטות. כן, זה גם חורים וגם סדקים. זה חודקים. כן? אז יש לנו מלא שריטות. מהעבר, מההווה, מכל מיני דברים. ואיך שאני אומר לכם את המילה שריטות, אתם כבר רואים את הסרט של פלאות. אז זה צריך ראש י' כ' כאקיה, אבל בצירוף, בשילוב. תוך י' כ' כאלוהים, סוף י' כ' כאדמי. מיכאל, יש לך את השמות ליד העיניים. רצית את השמות, הנה. בסדר? עם זה עושים את הבדיקה. מה? אבל אחד בתוך השני. בסדר? הבנת איך אתה מכניס אחד בתוך השני? אתה כותב י' כ' ו' כ' ולמשל בראשון, רבותיי, תהיו איתי. למה אתם כל הזמן צריכים ל... י' כ' ו' כ' ובפנים אתה עושה א', למשל ה' י' ה'. זה שמקיה. אותו דבר אתה עושה עם האחרים. בסדר? אתה מכניס. ואם יש לך אותיות נוספות, זה בסוף. זה רק ריבוי, אל תפחד. בסדר? למשל, בשם אלוהים יש 5 אותיות. אז יהיה לך בסוף 2. הבנת? אז אל תפחד מזה. סירוב כל השמות עולה למספר נר. 250, בדיוק. רק באמצעות אור השם האחד המאיר בנר, זה השם שהוא בכל הקומות שלנו, בראש, בתוך ובסוף, אפשר לבדוק ולבטל את כל סוגי החמץ. זה נקרא לאור הנר, זה לא סתם לאור הפנס. עכשיו צריכים ללכת עם מלח כשעושים את הבדיקה. בתוך היד שלך, אתה צריך איזה מין קערה, שבתוכה אתה שם מלח. בסדר? כי המלח הזה הוא נגד החיצונים, זה מלחמה. אמותינו וסבתותינו היו זורקות מלח, מנקות כל מיני דברים במלח. המלח זה נגד כל החיצונים. אז צריך ללכת יחד איתו, כי יש התקפה גדולה של החיצונים ברגע שאתה עושה בדיקת חמץ. כלומר, אל תתפלא אם ישגו לך את המוח, או הילדים, או האישה, או הבעל, או לא יודע מי, באותו רגע. ואז תיכנס לעצבים ולכעסים, כי שם זה המקום, חז וחלילה. אז תשים מלח איתך ותלך יחד עם המלח הזה, ותתחיל לבדוק. הבנת האחדות הכוללת היא סילוק האגו וסילוק ההפרעות כולה. וזה נקרא האחדות הכוללת. והסכין גם כן זה אותו עניין, זה אותו עניין. הסכין בפשט זה כדי לחטט שם בחורים ובסדקים, וזה בעצם כלי מלחמה. בסדר? סכין זה זכר או נקבה? שניהם.
אמרת מלחמה, זה צריכה להיות נקבה.
שניהם.
יכול להגיד סכין חותך וסכין חותך.
נכון. אוקיי? רגע של by the way. יציאת מצרים בלילה הזה היא סוד התעוררות האורות הגדולים של גר וגילויים. רק באופן כזה יוצאים ממצרים. גילוי קר. אחר כך יורדים המוחים בגדלות ומתפשטים בשבע זין קומות הבניין התחתון. ותוך כדי זרימת האור הזה מתרחקים החיצונים, כלומר הם נדחים החוצה. וחייתם נעשית מריבוי האור, שהם אינם יכולים לעמוד בקרבתו. וערקין מתאמן ומתמרין בנוקבי הון. כן, ביטוי מהזוהר הקדוש, הם בורחים משם, עורקים משם, והולכים להתחבא בתוך החורים שלהם. בצעקות של ווילי 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 ווילי. כן. זהו המשך ביטול החמץ, העולמי, שהחל כבר ביהוד דלת ניסן, ואשר ביטולו אינו אלא הבערתו של היצר הרע מן החיים, וכן ביטול כוחו של השטן הוא מלאך המוות. כלומר, אחרי שעשיתי את זה, אני צריך לבטל ולבער אותו למחורת בבוקר, אני גם צורף.
אם במידה ומצאתי, אם הוא לא יברח, ואז מתפסתי אותו, אז הוא לא מתפסתי
אותו. כן, אז תשמור אותו טוב, טוב, טוב שלא
יהיה. אלא אם תשמור אותו.
בדיוק. אתה צריך לחסות את כל החמץ הזה שאף אחד לא ידע בו. בסדר? תכניס אותו לסקית ותסגור. אלא
לי
פה עולה
לי חזק שבעצם העבר קודם להוויה.
נכון.
לבטל משהו
ולקבל. נכון, אתה צריך להתפנות. אם אתה לא פנוי, אם לא התפנית לפני, איך אתה תקדש? למה אנחנו צריכים להתפנות לפני התפילה? אפילו בגוף. למה אי אפשר להתפלל בגוף שהוא לא התפנה? כי אתה לא יכול. זה תרתי דסתרי. דרך אגב, אתם רוצים תיקון גדול בחיים שלכם? לפני שאתם נותנים ידיים להמוצי, למשל היום בלילה בין הקידוש, להמוצי, לכו לשירותים. להוציא קטנות. כן? קטנים. זה תיקון עצום. אם יש לכם פיפי, אל תשמרו את זה. לא, לא, לא. בין הקידוש לבין המוצי. כי שם יש תיקון גדול מאוד על פי הקבלה, שזה בעצם נותן לי אפשרות לקבל את הלחם, שזה המוחין לגדלות, בצורה אחרת לגמרי. כי אם אני לא פנוי, ואני הולך אחרי זה לשירותים, זה כבר חבל. פספסת תיקון עצום. לכן אל תתייאשו מהדבר הזה, ויש מה להוציא. תמיד. כשאתה הולך לקופת חולים, בכוח, עד רב אתה חייב להוציא. כן? אז יש תמיד איזה משהו להוציא. בסדר? כן, כן. נכון, נכון, נכון. אז בזמן הזה יש כל מיני ניקיונות, מי שיודע קצת בחוכמת הגוף, אז זה התקופה בעצם של הניקיון של האביב. לא רק של הבית, אלא הגוף שנקרא בית. איש זה הנשמה וביתו זה הגוף. נכון, נכון. זה תיקון הכבד, כל הניקיון של הכבד זה עכשיו. אז מי שמומחה לדברים האלה צריך לעשות פעולות. כדי לנקות את הכבד. אנחנו נסיים, מכוח זה נגאלות שבע הספירות התחתונות מן השעבוד שלהן לחיצוניים, וישראל נגאלים מכל סוגי המיצרים שבעולם. ולא רק יציאת מצרים, רבותיי, זה כל כך הרבה שיטות של יציאה מכל כך הרבה גלויות. יש לנו כל כך הרבה סגנונות של מצרים, שהנה, זאת שאלה שאתם יכולים לשאול לאנשים שיושבים. תגידו לי, מה זה המצרים שלך? תגיד לי אתה, אתה ואתה. כל אחד יגיד עכשיו מה זה המצרים שלו. תעשו את זה. זה להפעיל את השולחן, זה הופך להיות אינטראקטיבי. זה חשוב מאוד. אז אתה עושה את זה בבית ספר כשאתה הולך ללמד עם ילדים. תעשה את זה עם בני ביתך. אז לא כל יותר מדי כבד, כי הם רוצים לאכול. אז בסדר, לאט לאט. כי בהתליה, זהו סוד הכתוב, והוצאתי את צבאותיי. מה זה הוצאתי את צבאותיי? אמרנו מקודם שהתורה הייתה במצרים. עכשיו מה אומר לנו? שהצבאות היו במצרים, אבל גם הצבא היה במצרים. אתם מבינים? מאיפה קם צבא הגנה לישראל? מהאנגלים. למדנו הכל משם, חיל האוויר, הכל. הנה, לקחנו את הכוח שהיה אצל האומות, ובנינו לעצמנו צבא הגנה לעמנו.
לעמנו?
כן. את עמי בני ישראל מארץ מצרים. כיוון שאותם צבאות שייכים לשבע המידות התחתונות. אתם זוכרים שצבא זה למטה, נכון? צא ובא. נצח והוד. כן, יוצאים לפעולה וחוזרים. עם איזה ון גדול. כן? בשושו. עם הזיקונים. המיוחסות לטבע העולם. בסדר? אז אנחנו צריכים לפעול ולסגור את כל המחבלים למיניהם. מחבלים חיצוניים, מחבלים פנימיים. אם אתם ביחידה כזאת שפועלת לפעמים, תלכו עם השמות האלה של ביור החמץ. כן? אני נתתי את השמות האלה למפקד גדול מאוד בחיל האוויר. בזמנו הייתי הולך כמעט כל חודש בשנים הראשונות שהייתי בכפר. הרצל ברוכים לקח אותי למפקדי חיל האוויר, לא חשוב איפה, באיזה בסיס, והייתי נותן שיעורים קבועים שם. ילד, הייתי ילד קטן, צעיר. ונתתי שיעורים שם על החיילים, למפקדים, לטייסים, ואחרי זה הייתי מקבל כאילו קבלת קהל. זה בדיחה, אני חושב על זה, היום אני מתבייש. אנשים גדולים, וברוך השם, נשארתי חבר של מלא מפקדים כאלה, והיה להם בתוך המגירה. לפני שהם היו יוצאים, היו מראים לחיילים, אמרתי לו, אתה רוצה לעשות לי טובה? לא ביקשתי ממך, לא כסף, לא כלום, נכון? באתי לתת שיעור, רק תראה את זה לטייסים ולחיילים שיוצאים לקרב לפני שהם יוצאים. וכל הזמן היה מתקשר אליי, אומר לי, אתמול יצאנו, הראיתי להם את מה שיש במגירה. ברוך השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. נמשיך בשלב הבא.